טוב, בואו נתחיל. דיברנו בשיעור הראשון על המושג כוונה. איך בעצם מגדירים את המושג כוונה, היחס למתעסק. בסופו של דבר הכוונה שבה הסוגיה עוסקת זה כוונה לצאת ידי חובה. ראינו שם קצת כוונות אחרות, אבל זה לא מוקד הדיון בסוגיה. אחרי זה עברנו לסוגיית לשמה, סתם הלשמה ולשמה בכלל. דיברתי על זה שיש כאלה שקושרים את הסוגיה של לשמה לסוגיה של כוונה, אבל האמת היא שזה לא באמת אותה סוגיה, קשרים או לא קשרים עוד מעט נראה, אבל זאת לא אותה סוגיה. משני אספקטים עיקריים, אספקט אחד זה תוכן המחשבה שצריכה להיות בשני ההקשרים, והאספקט השני זה היעד והעיתוי, היעד והעיתוי, שלושה אספקטים. מבחינת תוכן המחשבה, אז במחשבת, בכוונה, דיברנו על זה שהמחשבה היא לצאת ידי חובה, או לשם מצווה, זה אותו דבר מבחינתי. בלשמה, אלה מחשבות ספציפיות בכל פעם מה שרלוונטי, בגט זה לשם האישה, בזבחים זה שישה דברים, בסוכה זה לשם צל, כל מיני דברים מן הסוג הזה, במצה זה לשם מצה ולא נגד חימוץ, תביעה לשמה וכדומה. אז כל הדברים האלה זה תוכן המחשבה. מבחינת העיתוי של המחשבה, אז העיתוי של מחשבת לשמה הוא בדרך כלל לפני קיום המצווה. וכאשר אנחנו מכינים חפץ לקראת שימושו כמצווה, הכנת הציצית, הכנת הסוכה, ספר תורה וכן הלאה. ולעומת זאת במצוות שיחות כוונה, זה בעצם בעת ביצוע המצווה, אולי קצת לפני, אבל לקראת ביצוע המצווה. לא בשלבים שבהם אני מכין חפץ לשימוש במצווה, כמו במחשבת לשמה. והיעד, גם הוא מבחין בין שני הדברים האלה, כי במצוות שיחות כוונה, היעד של החשיבה הוא בעצם להפוך את המצווה למצווה, להיענות לציווי. לעומת זאת, במחשבת לשמה, כיוון שהיא בכלל לא מלווה את פעולת עשיית המצווה, אז זה לא יכול להיות שזה היעד שלה. היעד שלה הוא להפוך את החפץ לחפץ שראוי לשימוש במצווה. זה חלק מההכנות הדרושות כאשר אנחנו מכינים את החפץ לשימושו. אז זה לא, היעד הוא לא כדי להפוך את המצווה למצווה, כי בכלל המחשבה לא עוסקת במצווה, אלא בהכנות לקראת המצווה. אוקיי? אז אלה שלושת ההבדלים, ולכן מחשבת לשמה ומחשבת וכוונה, אלה בעצם שתי סוגיות שונות. אבל, גם אם לא קושרים את שתי הסוגיות, עדיין יש מקום לדון, גם אם לא מזהים, סליחה, את שתי הסוגיות, עדיין יש מקום לדון האם יש זיקה ביניהן, או קשר ביניהן. וזה עולה בעיקר בהקשר של הדיון של סתם הלשמה. ראינו בגמרא בזבחים, זה השיעור הקודם, בגמרא בזבחים, שהגמרא אומרת שבזבחים הדין הוא שסתמה הוא לשמה. אם הקרבת בלי מחשבת לשמה, עדיין זה מועיל. לעומת זאת בגט, סתמה פסול. וצריך לכוון לשם האישה, ובסתמה זה פסול. לשם גירושין, לשם האישה, ובסתמה זה פסול. הגמרא שואלת, אז למה? או שסתמה לשמה או שסתמה לא לשמה, והכל זה בתוך סוגיית הלשמה, אנחנו לא מדברים עוד על כוונה, זה הכל בתוך סוגיית הלשמה. הגמרא בזבחים לא עוסקת בכלל בשאלה של כוונה, זאת הייתה אחת האינדיקציות לזה שכוונה ולשמה אלה שתי סוגיות שונות. הגמרא עצמה בכלל לא קושרת ביניהן. המחלוקת עם מצוות שיחות כוונה לא עולה בהקשר של הסוגיות שעוסקות בלשמה. ולהפך, הדעות בלשמה לא נוגעות בכלל, לא עולות בכלל בסוגיות שעוסקות בכוונה. אז גם מבחינת הטקסט עצמו, כן, הגמרא עצמה, נראה שאלה שתי סוגיות שונות. אז בכל אופן, אז הגמרא בזבחים שואלת, אז מה ההבדל בין זבחים ששם הסתמה לשמה לבין גט, שהסתמה הוא לא לשמה? אז הגמרא אומרת שאישה לא עומדת לגירושין, וזבח עומד להקרבה. ולכן, כיוון שהאישה לא עומדת לגירושין, אתה צריך כוונה פוזיטיבית. לא מספיק, סתמה. אבל הזבח, כיוון שהוא עומד להקרבה, אז אפילו אם אין לך מחשבה פוזיטיבית, אלא בסתמה, זה גם טוב. לא, לעשות את המצה זה מחשבת לשמה, זה לא כוונה. לעשות את המצה עם מצווה. המצווה היא לאכול. נכון? זה מחשבת הלשמה. מחשבת הלשמה מכינה את המצה לשימושה במצווה. אבל המצווה היא לא אפיית המצה, אלא אכילתה. איזה מצה אני אוכל? מצה כזאת שכשאפיתי אותה חשבתי, או כששימרתי אותה חשבתי לשמה. רק מצה כזאת ראויה לשמש אותי במעשה המצווה. במצוות צריכות כוונה, אנחנו מדברים על המצווה עצמה. כן. אבל כרגע בסוגיית סתם הלשמה אנחנו עוסקים במחשבת לשמה, לא בכוונה. בקשר לכוונה נדבר. אבל כרגע אנחנו עוסקים במחשבת לשמה. אז הגמרא אומרת שההבדל בין גט לבין זבחים זה שזבחים עומדים להקרבה, ואישה לא עומדת לגירושין. איך הדברים האלה, אולי אני אקדים עוד משהו שדיברתי עליו, אפשר להבין את הדין של סתם הלשמה, בזבחים ובאופן כללי, בשתי צורות. אפשר להבין את זה שכאשר הנסיבות מראות שאני בעצם מתכוון לשם הקרבה, אז לא צריך שהמחשבה הזאת תהיה נוכחת בפועל אצלי בתודעה. כי הנסיבות מראות שהרי בשביל זה אני עושה את זה, אחרת למה אני פה? אוקיי? אז לכן סתם הלשמה. זאת אומרת, בעצם לפי התפיסה הזו, סתם הלשמה פירושו, גם כאשר אני עושה את זה בסתמה, יש ראיות, הנסיבות מראות שמכללה, יש פה מחשבת לשמה. ולכן למרות שצריך מחשבת לשמה, זה מתקיים, גם בסתמה זה מתקיים. נכון שזה לא היה נוכח אצלי באופן מפורש ומודע בהכרה, אבל זה קיים אי שם בפנים וגם זה טוב. אוקיי? זאת הטענה, הבאתי לזה את הדוגמה של התניה, כן? מי שמחר את נכסיו ודעת למשק לארץ ישראל, והוא לא יתנה בשום צורה שזה על מנת שהוא יעלה לארץ ישראל, אבל בכל זאת הגמרא אומרת שזה נחשב כאילו שהוא יתנה, ואם העלייה שלו בטלה, אז המקח גם הוא בטל. למה? בהתניה ודאי צריך להתכוון להתנות, אחרת מה מסייג את המקח. יש פה ראיה מכללה שהוא התכוון לזה, למרות שזה לא נוכח אצלו במפורש במחשבה שלו, בהכרה שלו, אבל הראיה מכללה מספיקה, היא תחליף מספיק. אז זה אפשרות אחת להבין את המושג סתם הלשמה, דבר על זבחים, באישה זה לא מועיל. למה באישה זה לא מועיל? כי באישה אין ראיה מזה שאתה כותב את הגט, שזה לשם האישה, הנסיבות לא מוכיחות את זה, כי נשים לא עומדות לגירושים. אפשרות שנייה להבין את המושג סתם הלשמה, את הגישה, את העמדה סתם הלשמה, שבמקום שבו הדבר עומד למצוותו, לא דרושה מחשבת לשמה. לא שגם בלי שאני חושב את זה בפועל, יש אינדיקציה שבתוכי זה מקנן, כן, איפשהו בפנים, יש לי מחשבת לשמה. לא, אין אינדיקציה פנימית, נגיד שאין, אפילו אם אין. זה לא משנה, כי בדבר שעומד למצוותו, לא צריך מחשבת לשמה. כל הדרישה שדורשת מחשבת לשמה זה רק באותם דברים שהם לא עומדים למצוותם, אז אני צריך איזושהי מחשבה שתייחד אותם למצוותם. אבל אם הדברים עומדים למצווה, אז המחשבה לא נדרשת. לא שבסתמה יש אינדיקציה שהייתה מחשבה, לא. לא הייתה מחשבה, אבל לא צריך. זאת תפיסה שנייה. לפי זה, למה באישה סתמה לא לשמה? כי אישה לא עומדת לגירושין. במצב כזה ודאי שצריך מחשבה, כי בלי זה אין את ה... ייחוד של הגט לגירושין. שתי האפשרויות האלה יכולות להקרין על הקשר למצוות צריכות כוונה. בין לשמה. נגיד, מה יהיה בסתמה בסוגיית הכוונה, לא בסוגיית הלשמה. גמרא בזבחים מדברת על סתמה בסוגיית הלשמה. אני מדבר עכשיו, מה קורה אם מישהו עשה מצווה בסתמה? בלי כוונה, מפורשת, אבל בסתמה. האם אני יכול ללמוד שלשיטת הסתם הלשמה, מי שאומר סתם הלשמה בזבחים, יגיד גם סתם הלשמה בכוונה, יש כאלה שרוצים לטעון טענה כזאת, או לא? זה יכול להיות תלוי בשאלה איך אנחנו הבנו את המושג סתם הלשמה. אם אני מבין שהמושג סתם הלשמה הוא בסך הכל אומדנה, שבתוכחה יש מחשבת סתמה, הנסיבות מראות שיש מחשבת סתמה, אז נראה שגם בכוונה זה אותו דבר, זה הרי לא דין מיוחד בלשמה. זה דין בכוונות של אדם, בכל מקום שצריך כוונות, אם הבן אדם לא התכוון, אבל הנסיבות מראות שבתוכו ישנה כוונה כזאת, אז זה כאילו שהוא כן התכוון. אז מה זה משנה אם כוונה ולשמה זה שתי סוגיות שונות? יש פה איזשהו עיקרון שהוא עיקרון כללי, שמחשבה מכללה גם היא טובה כמו מחשבה מפורשת, כמו מחשבה מודעת. אז אפשר בהחלט להעתיק את זה מסוגיית הלשמה לסוגיית הכוונה. אם סתם הלשמה, אז גם סתם זה כוונה. לפי הצד השני שאומר שבמקום שבו הדבר עומד למצווה, לא צריך מחשבת סתמה, זה יכול להיות דין ספציפי למחשבות סתמה. מי אמר שזה קיים בדין כוונה? כוונה, צריך להבין, הרי אמרנו שההבדל בין כוונה לבין לשמה, זה שלשמה זה לייחד את החפץ למצוותו. נכון? אני מכין את החפץ, ומחשבת הלשמה היא זו שגורמת לכך שזה חפץ שראוי להשתמש בו למצווה. ובמקום שהחפץ עומד למצווה, אז אומרים לי, טוב, אז לא צריך מחשבת לשמה, כי הוא כבר עומד ומיועד למצווה. אז זה הכל במחשבת לשמה. אבל מצוות צריכות כוונה, שם צריך כוונה, למד אמר מצוות צריכות כוונה, אז צריך כוונה כדי לצאת ידי חובה. בלי זה אתה לא מעשה מצווה, אוקיי? עכשיו, במקום כזה, גם אם הדבר עומד למצוותו, לא שהנסיבות מוכיחות, הנסיבות לא מוכיחות, אבל הדבר עומד למצוותו, האם זה מייתר את הצורך שלי להתכוון? מי אמר? אם אני אומר שזה אומדנה, שמראה שיש בתוכי מחשבה, בהחלט סביר להעתיק את זה, מסוגיית הלשמה לסוגיית הכוונה. אבל אם זה דין ספציפי בכוונה, בלשמה, שדבר שעומד למצווה לא צריך הכנות, אז זה הכל בהכנות, אבל מה זה קשור לכוונה? הכוונה זה דין אחר לגמרי. אולי יהיה אותו דבר ואולי לא, אבל ראיה מפה לשם אי אפשר להביא. אוקיי? זאת אומרת, אין קשר אחרי בין שני הדברים. זה נקודה ראשונה שחשובה שעולה מהניתוח הזה. נקודה שנייה שאני רוצה לומר, שאם אנחנו מבינים שסתם הלשמה פירושו שיש אומדנה, שאני בעצם חושבת מחשבת לשמה, מכללה, כן, לא באופן מודע, אבל בתוכי זה נמצא, הנסיבות מראות שזה ככה. השאלה אם זה מועיל למאן דאמר, נגיד, ואני יכול לקשור את זה, ואז אני יכול לקשור את זה למצוות צריכות כוונה, נכון? אבל עכשיו השאלה היא, איך אני קושר את זה למצוות צריכות כוונה? האם זה השיטה, זאת גופה השיטה שאומרת מצוות לא צריכות כוונה? זה מה שהיא אומרת, שבגלל שהנסיבות מראות שאתה מתכוון, אז לכן לא צריך כוונה. זאת גוף השיטה שאומרת מצוות לא צריכות כוונה. כמובן, אז תעלה השאלה, אז מה סוברת השיטה מצוות כן צריכות כוונה? הרי בסתם הלשמה לא מצאנו מחלוקת. זה דברים שעומדים למצוותם. נכון? אז למה בכוונה יש מחלוקת? טוב, יש פה מקום להתלבט. אפשרות אחרת להגיד, ואני נוטה יותר אליה, זה שאם אני אומר שבסתם יש אומדנה מכללה, שאני חושב את מחשבת הלשמה, אז זה יכול להועיל גם בהקשר של כוונה. אבל לא שזה ההסבר בשיטה שמצוות לא צריכות כוונה. לא, להפך. גם לפי השיטה שמצוות כן צריכות כוונה, אם בנסיבות האלה מוכח שאני בעצם עושה את זה בשביל המצווה, אז מבחינתו זה גם בסדר. מה? כן, נגיע לחיי האדם הזה, לאט לאט, אני רק שם את הכלים על הלוח. אז הטענה היא בעצם שזה לא הסבר לאחת מהשיטות. השיטות חלוקות במה שהן חלוקות. אבל אם אני אומר שהנסיבות מראות שאני מתכוון, זה יכול להועיל גם לשיטה שמצוות כן צריכות כוונה. ושהייתה כוונה, אז מה הבעיה? זה לא ההסבר בשיטה שמצוות לא צריכות כוונה. כי אז תהיה לי השאלה, אז מה סובר מי שאומר שמצוות כן צריכות כוונה? יותר מזה, זה גם לא יכול להיות ההסבר בדין מצוות צריכות, לא צריכות כוונה, כי מה נגיד בתוקע לשיר? הרי בסוגיה אצלנו מדובר בתוקע לשיר. בתוקע לשיר, הנסיבות לא מראות שאתה עושה את זה לשם מצווה. אתה עושה את זה בשביל השיר, הרי יש לך מחשבה מפורשת בשביל השיר. אתה לא עושה את זה, אי אפשר להגיד שבתוכך יש מחשבת לשמה. כוונה, סליחה, לא מחשבת לשמה. בתוכך יש כוונה, להפך, יש לי כוונה מפורשת לשיר. אז איך אפשר להגיד שמי שאומר מצוות לא צריכות כוונה, מסתמך על זה שבעצם יש פה כוונה מכללה. אין פה כוונה מכללה, הוא תוקע בשביל השיר. לא בשביל המצווה, אוקיי? לכן אני חושב שלהסביר כך את עצם השיטה שמצוות לא צריכות כוונה זה מאוד קשה. ואם זה כך, אז ההסבר המתבקש בעצם הולך ככה. למעשה אין קשר בין כוונה לבין לשמה. וסוגיית סתם הלשמה לא מסבירה אף אחת מהשיטות שמצוות צריכות או לא צריכות כוונה. והסוגיה של סתם הלשמה אפשר להבין אותה בשתי צורות, או שיש אומדנה מהנסיבות, או שבמקום שבו זה עומד למצווה, אז לא צריך מחשבת לשמה. אבל, לפי האפשרות הראשונה בהבנת סתם הלשמה, יש איזו השלכה על הדין של מצוות צריכות כוונה לכל השיטות. לא שזה מסביר את אחת השיטות, לכל השיטות. שמה? שאם הנסיבות מראות שאני בעצם עושה את זה לשם מצווה, אז זה בסדר, גם למה דבר מצוות צריכות כוונה. שוב, לפי שתי השיטות, לפי השיטה השנייה לא צריך את זה, מצוות לא צריכות כוונה, לא צריך את הראייה הזאת, אבל לפי השיטה של מצוות צריכות כוונה, זה יכול להועיל לכל הדעות. אם אני אומר שבסתם הלשמה זה שדבר שעומד למצווה בכלל לא צריך מחשבת לשמה, אז אין שום קשר למצוות צריכות כוונה. אז הדין ספציפי בלשמה לא קשור בכלל למצוות צריכות כוונה, וכמובן עדיין אפשר לומר שאם הנסיבות מראות שאתה מתכוון, זה יועיל גם בלשמה וגם בכוונה. רק לא זה הדין של סתם הלשמה, ולא זה הדין של מצוות לא צריכות כוונה. אבל עדיין יכול להיות שכוונה מכלל התועיל גם במחשבת לשמה וגם בכוונה. זה תמיד יכול להיות נכון. רק זה לא הדיון בסתם הלשמה, וזה לא הדיון במצוות צריכות כוונה. עכשיו, ראינו בשיעור הקודם, שבשיטת רש"י, נראה באמת שהוא לומד בזבחים, נראה באמת שהוא לומד את הדין של סתם הלשמה כמו האופן השני. סתם הלשמה, הכוונה, דבר שעומד למצוותו, לא צריך מחשבת לשמה. לא שהנסיבות מראות שיש מחשבת לשמה. ואז הבאתי את התוספות שממנו קצת משתמע, לפחות דייקתי, שהוא לומד לא כך. שהוא מבין שבאמת דבר שעומד למצווה, אז יש מחשבת לשמה, לא שלא צריך מחשבת לשמה. אוקיי? אני רוצה לראות עכשיו את התוספות הבא, שבו רואים את זה בצורה יותר ברורה. אבל אני אעיר פה עוד הערה. לפי התפיסה הזאת, ישנם מצבים שבהם הנסיבות לא מראות שאתה חושב את המחשבה הזאת. אז גם דין סתם הלשמה הוא לא דין כללי. יכול לנסות לחשוב על מצבים שבהם המעשה יכול להתפרש בכל מיני צורות. ואז יכול להיות שבאמת גם לפי השיטה הזאת, גם בזבחים, הסתם לא יהיה נשמע. תלוי באיזה הקשר מדובר. בכוונה הופכית למשל, כן, זה כבר נדבר עוד בהמשך, אבל גם בלי כוונה הופכית. למשל, כמו בתוקע לשיר. אם יהיה משהו כזה בזבחים. כמו בתוקע לשיר, אז שם זה יכול להיות משהו שגם המנדמה סתם לשמה יסכים שפה זה לא מועיל, כי הנסיבות אמורות להוכיח. אם אתה אומר שלפי רש"י זה לא משנה. כי לפי רש"י, אם באופן עקרוני זה עומד, אז לא צריך מחשבת לשמה. אז לא אכפת לי אם הנסיבות לא מראות שאתה חושב לשמה, כי לא צריך את מחשבת לשמה. אבל לפי תוספות שצריך את מחשבת לשמה, רק הנסיבות מראות, זה הכל אם הנסיבות מראות. אם הן לא מראות, אז לא. ועוד הערה הערתי, לפי רש"י, שדברים שעומדים למצוותם לא צריך מחשבת לשמה. לא שגם סתם הנחשבת מחשבת לשמה. לא משנה, עדיין לא צריך מחשבה. כן, אם הוא עומד למצוותו, אבל הנסיבות לא מראות שאני חשבתי לשמה. נגיד בזבחים, הזבחים למשל. הזבחים עומדים למצוותם, כמו שהגמרא אומרת, נכון? עכשיו אני מקריב בסתמה. עכשיו נגיד שהסיטואציה היא תוקע לשיר, אני מקריב כי אני רוצה להדגים מאחרים שחיטה. אוקיי? לפי תוספות זה לא יעבוד. אם אני רוצה להדגים מאחרים שחיטה, אי אפשר להגיד שיש פה אומדנה שבעצם חשבתי מחשבת לשמה. למרות שהזבח עומד למצוותו. ואני עושה את זה לפי הכללים ובמקום ולפי כל הדינים, אוקיי? אבל לפי רש"י, יכול להיות שזה כן יועיל. כי לפי רש"י, זבחים מעצם זה שהם עומדים למצוותם, לא צריך מחשבת לשמה. אז מה אכפת לי שהנסיבות לא מראות שהייתה מחשבת לשמה? לא צריך אותה. אוקיי? נכון. נכון. לא, זה, לפני שנכנסת, הזכרתי את זה שהוא, דיברנו על זה. זה ההבדל בין לשמה לבין כוונה. אז ועוד הערה הערתי, שמה קורה בגט? נגיד שאנשים היו עומדות לגירושין. מה אומרת? בגלל שנשים לא עומדות לגירושין, אז תמה לא נשמע, נכון? מה קורה אם נשים כן היו עומדות לגירושין? הרי הסופר כותב את הגט, לא לאישה הזאת, כותב תופסי גיטין, הרי זה הסיפור שם, נכון? המסקנה, מה זה סתמה לשמה? מי שכותב תופסי גיטין, וכתב גם את גם את השם של האיש ושם של האישה, הוא מכין את זה שאם יבוא איש עם שם כזה ואישה עם שם כזה, הוא ימכור להם את הגט. וזה יהיה תלוי בשאלה האם סתמה לשמה או לא. והגמרא אומרת שבגלל שנשים לא עומדות לגירושים, זה לא מועיל. משמע שאם היו עומדות לגירושים, זה כן היה מועיל. יש פה באמת ראיה לזה שהוא מתכוון לשמה? בדיוק זה מה שאני שואל. זה מוכיח שכשהוא כתב את הגט, הוא כתב לשם האישה? הוא לא ידע עליה עוד בכלל. אז מה אכפת לי שאנשים עומדות לגירושים? לכן התפיסה הזאת, שהיא לכאורה התפיסה יותר מקובלת, שיש איזושהי אומדנה כזאת מכללה, תפיסה מאוד קשה. גם בסוגיית סתם הנשמה כשלעצמה היא תפיסה קשה. אבל עובדה שתוספות אומר את זה. ואם תוספות אומר את זה, רש"י אומר באמת לא ככה, וזאת אולי הסיבה. אבל תוספות שכנראה כן למד כך, יכול להיות שהוא מבין שאם הנשים עומדות לגירושין, ואתה כתבת את הגט לשם אישה מסוימת, וזה שם בעלה וזה שם האישה, אז הגט, כן, אני כותב את זה לשם אותה אישה, שזה השם שלה וזה הבעל שלו, נכון? למרות שהיא עוד לא כרגע לפניי. ואם כל הנשים עומדות לגירושין, אז אולי לפחות זה כמו ברירה. כן, אז אחרי שהבעל יגיע אליי, אז יתברר למפרע שכתבתי את זה אליהם. אוקיי? ואז יכול להיות שלפי תוספות זה יחשב כהוכחה לכך שהייתה פה מחשבת לשמה. אבל זה קצת קשה, אוקיי? בכל מקרה, אבל יש שיטות כאלה, אז כנראה ככה צריך להסביר אותן, אם אנחנו מבינים ככה את הגירושין. עכשיו בואו נראה את התוספות השני שם, בזבחים. מה? אוקיי? אני מתושש. כן? שט טכנולוגי אני. אז הנה תוספות, השני. סתם אישה, לאו לגירושין עומדת. תודה? סתם אישה, לאו לגירושין עומדת. אומר התוספות. ואפילו זינתה תחת בעלה. מכל מקום, לאו להתגרש בגט זה עומדת. וגם אם לא ירצה הבעל, לא יגרשנה, אלא שלא תשמשנו. אומר התוספות, אם הגמרא אומרת שסתם אישה לאו לגירושין עומדת, כן? זה לא נכון, הרי יש נשים שכן עומדות לגירושין. אם היא זינתה, הוא חייב לגרש אותה, אז היא עומדת לגירושין. האם באישה כזאת יועיל לכתוב את הגט סתמה? כי האישה הזאת כן עומדת לגירושין. אומר התוספות זה לא יועיל. א', הוא מניח שזה כנראה לא אמור להועיל גם לאישה כזאת. עקרונית הייתי אומר, טוב, אז אולי לאישה כזאת, זה יועיל. מי אמר שלא? תוספות איכשהו מניח שהדין סתמה בגירושין הוא דין כללי. הוא נאמר גם על מקרים שבהם חייבים לגרש את האישה. כבר הנחה לא הכרחית בעיניי. אבל זה מה שהוא מניח. אז למה בכל זאת גם כאן הסתמה לא מועיל? שני הסברים. א', היא לא עומדת להתגרש בגט הזה. זה קצת מזכיר את הקושייה הקודמת ששאלתי, נכון? בסוף בסוף, גם אם האישה עומדת לגירושין, אבל הגט נכתב עוד לפני שהיא בכלל, אני מכיר אותה. אז מה זה עוזר להפוך את הכתיבה של הגט לכתיבה לשמה? אוקיי? ודבר שני, הוא אומר, וגם אם לא ירצה הבעל, לא יגרשנה. אלא שלא תשמשנו, הוא יכול לא לקיים איתה תשמיש, יחסי אישות, אבל הוא לא יגרש אותה. אוקיי? אז לכן גם אישה שזינתה, לא בהכרח עומדת לגירושין. זה תירוץ שני של תוספות. מה תוספות מניח בסאבטקסט? תוספות מניח בסאבטקסט שהכלל שסתם אישה עומדת לגירושין, לא מדבר על סתם אישה. מדבר על האישה שמדוברת כאן. אם האישה שמדברים עליה כאן, שאותה אני רוצה לגרש, היא כן עומדת לגירושין, התוספות אומר, זה סתם כן היה מועיל לה. לכן הוא צריך להגיד, טוב, אבל גם אישה כזאת לא עומדת לגירושין, נכון? אבל אם האישה הספציפית הזאת הייתה עומדת לגירושין, אז סתם היה מועיל. אתם מבינים מה תוספות מניח? תוספות מניח שסתם הלשמה פירושו שאני בעצם מכלל המתכוון לשם האישה. אז אם היא עומדת לגירושין, התכוונתי אליה. לפי רש"י, השאלה הזאת לא עולה. כי לפי רש"י, גם אם האישה הזאת עומדת לגירושין, השאלה שלי זה לא על האישה הזאת. השאלה שלי, האם נשים באופן כללי עומדות לגירושין? ולמה? כי זה מקרין על השאלה, האם בכתיבת גט נדרשת מחשבת לשמה, או שגם סתמה בסדר. אבל זה דין כללי בכתיבת גט, זה לא שאלה על האישה המסוימת הזאת. אם נשים היו עומדות לגירושין, אז כתיבות גט לא היו צריכות מחשבת לשמה. נכון? כך אומר רש"י. עכשיו, זה שאישה מסוימת כן עומדת לגירושין, אז מה? אני לא עוסק באישה הזאת. אני עוסק בשאלה האם כתיבת גט צריכה להיעשות לשמה. ואם סתם האישה, סתם נשים לא עומדות לגירושין, גם אם האישה המסוימת הזאת כן עומדת לגירושין, עדיין צריך לכתוב את הגט בשמה. לכן כל הקושייה הזאת של תוספות עולה, כנראה, בגלל שמה שדייקתי בשיעור הקודם באמת נכון. תוספות לא למד כמו רש"י. תוספות מבין שסתם הלשמה פירושו, יש פה מחשבת לשמה לאישה המסוימת הזאת. מכללה. עם כל הדוחק שאמרתי קודם, וזה כנראה מה שהתוספות מבין. ואז הוא רוצה לומר, טוב, אז אם זה ככה, אז כשיש אישה שעומדת לגירושין, אז לגביה לא צריך לכתוב לשמה. כי הרי שם יש את הסתם הלשמה. בדיוק כמו בזבחים. מה תוספות נכון, אבל גם אישה שזינתה לא עומדת לגירושין. אוקיי? ואז באמת עולה השאלה, רבי עקיבא איגר כאן למשל מאיר, כמה אחרונים מאירים? העיקר כוונת דבריהם, דה מצד הבית דין אין קופים. את בית דין לא קופים אותו לגרש. הוא בעצם רצוי שיגרש אותה. וכיוון שבית דין לא קופים אותו, אז זה לא נקרא שהיא עומדת לגירושין. וזהו שכתבו, אם לא ירצה, לא יגרשנה. אין כוונתם דו לא ירצה לעשות רצונה. ועל זה לא שייך סיום דבריהם. זאת אומרת, היא רוצה להתגרש והוא לא רוצה. אלא שלא תשמשנו, וזה אין תביעתה שלא תשמשנו. אלא זה כוונתם, זה ודאי הבית דין אומרים לו שיגרשן. אבל אם לא ירצה הבעל, סגי בהפרשה ולא יגרשן. זאת אומרת, לא יכריחו אותו לגרש, יכריחו אותם לא לשמש. לא לקיים יחסי אישות, אבל לא יכריחו אותו לגרש אם הוא לא רוצה לשמש. למרות שאומרים לו לגרש. אבל זה שאומרים לו לגרש זה לא מספיק להפוך את האישה לאישה שעומדת לגירושין. אוקיי? צריך שהבית דין יכפו אותו. ומשום מה חילב סתמה לגירושין קאי, כיוון דה בית דין אין קופים כל זמן שלא תבעתו בבית דין לפותרה בגט. ואף בתבעתה, כיוון דה אפשר שתתפייס ולא גירושין, והבית דין אין קופים, לא מיקר סתם, יכול להיות שאם היא תתבע להתגרש, כי הם כבר לא יכולים לקיים יחסי אישות. אם הם לא יכולים לקיים יחסי אישות, אז היא כבר לא רוצה להישאר, אז היא תתבע להתגרש. במצב כזה יכול להיות שבית דין כן יכפה אותו לגרש. ואם זה ככה, אז שוב פעם היא עומדת לגירושין, ויכול להיות שהסתם היו עיר, אז הוא אומר לא. יכול להיות שאפילו אם היא תובעת, אז יכול להיות שהיא תתפייס בלי גירושין, או שבית דין לא קופים בכל זאת, ואז בכל זאת האישה לא עומדת לגירושין. והיה מיושב בזה, ולכאורה קשה, מה הרוויחו תוספות בזה? המכל מקום השכחת סתמה לגירושין באשת כהן שנאנסה. וכן בכל הנח דחשיב במתנתין לסוף פרק המדיר, דקופים להוציא. יש נשים ששם כן קופים להוציא. בשעה של זינתה לא קופים, רק אומרים לו להוציא. אבל בשאר הנשים, כך שיטת התוספות, לא, אבל בשאר הנשים כתוב במפורש, קופים אותו להוציא. נו, אז הם כן עומדות לגירושים. שם יועין סתמה? שמה? לא, מה שלא, לא הרגישה הספציפית הזו, זה רשי. לא להתגרש בגט, זה עומדת. כן, זה מקשה על התירוץ השני של תוספות, התירוץ הראשון של תוספות יחסה גם את זה. והיה מיושב בזה, לכל כשם הרוויחו תוספות בזה, מכל מקום משכחת סתמה לגירושים. באשת כהן שנאנסה וכן בכל הנח, ולפי דברינו מיושב, וגם בכל הנה הכפייה רק מצידה שהיא תובעת הגט. ואם תתפייס, אין לנו בכך. משום מה חילום מיקרא הסתמה לגירושין קאי. אך עדיין אינו מיושב כל צורכו, דה משכחת במעוברת חברו. לא, אז הוא טוען שלא, רק אם היא רוצה. רק אם היא תובעת גט, בסדר? אם אתה אומר שרק אם היא, הוא מציע תירוץ, לא שזה הדין, אלא הוא מציע, אולי תוספות סובר שזה רק מצידה, ולכן עדיין גם אישה כזאת לא עומדת לגירושין. דה משכחת. למה? לא הבנתי. זה לא כוונה, זה נשמע. זה נשמע, זה לא כוונה. מה יש במצע? מה אתה רוצה לעשות במצע?
זה
לגירושין, כתוב שאנשים לא עומדות לגירושין. כיוון שכך צריך מחשבה, לא מועיל סתמה. זאת אומרת, לא נכון, יש נשים שכן עומדות לגירושין. מה האנלוגיה במצע? מה אתה רוצה להגיד במצע? קודם כל סתם, מצע עומדת לאכילה? נכון, אבל זה לא קשור לדיון, לא עולה שם הדיון הזה. לא, הגמרא לא אומרת לגבי אף אחת מהמצוות האלה מה יהיה הדין בסתמה. מה יהיה הדין בסתמה של מצע? זה עומד למצווה, זה לא עומד למצווה, אני לא יודע, בן אדם יכול לאפות כל מיני דברים גם לא בשביל מצאת מצווה. אפשר להגיד שזה עומד למצווה, אפשר להגיד שזה לא עומד למצווה. לא מופיע בגמרא, אין טעם להקשות קושיות, תגיד מה שאתה רוצה. והדין של גירושין מופיע בגמרא, ושם כתוב שסתמה לא לשמה. זאת אומרת, למה? הרי אישה, יש נשים שכן עומדות לגירושין. הוא אומר, לא, כל הנשים לא עומדות לגירושין. בסוף הוא מסיים, אך עדיין אינו מיושב כל צורכו, דה משכחת במעוברת חברו, דקופין אותו לגרשה, ולא מעין היא הפרשה. וכן בשעה היו שנים ולא ילדה. כן? שאז קופים אותו לגרשה, גם שם צריך לדון, למה קופים אותו לגרשה? שישא אישה על פניה. בשביל לקיים את פרי האורביה, הרי היא לא מחויבת את פרי האורביה. שישא אישה על פניה ויקיים איתה פרי האורביה. לא יודע, הוא מניח שקופים אותו לגרשה, כל מקרה צריך עיון, לשיטתו, כי יש בכל זאת איזה שהן נשים ששמה כן כופים. אתם רואים שכל הדיון שלו אבל, בעקבות התוספות, לא הוא המציא את זה, כל הדיון הוא באמת על האישה המסוימת הזאת. זה לא שאלה מה כלל הנשים, האם הן עומדות לגירושין או לא. לפי רש"י כל הדיון הזה לא מתחיל בכלל. זה לא רלוונטי. גם אם תמצא איזושהי אישה שעומדת לגירושין, אז מה? סתם אישה לא עומדת לגירושין, אז מי שכותב תופסי גיטין לא יכול לכתוב את זה מראש. בסדר? זה לא משנה אם בסוף בסוף אני בוחר לגרש אם זה אישה שכן עומדת לגירושין. זה לא מעניין. אני מדבר על המצווה, לא על האישה. האם המצווה היא בנשים כאלה שעומדות לגירושין או לא? דבר נוסף, כמו שהערתי קודם, אני לא יודע למה תוספות ואחרי זה רבי עקיבא גם מתעקשים שזה חייב להיות בכל אישה ואישה. אז באמת יכול להיות שלפי תוספות, אם יש נשים מסוימות שכן עומדות לגירושין, אז הנה חינם, סתם של הכתיבה שמה, כן יועיל. מי אמר שלא? סתם אישה לא עומדת לגירושין. אבל אישה מסוימת שכן עומדת, הנה חינם, היא סתם, היועיל שם. מה הבעיה? אוקיי? אז לא ברור לי מה ההכרח. בתוספות באמת משתמע שהוא ראה איזשהו הכרח. כי אחרת בכלל בשביל מה הוא נכנס לכל הסוגיה הזאת. אבל רבי עקיבא גר בכלל מביא את זה לפינה, הוא אומר אפילו אם נמצא איזושהי אישה אחת, שהיא כן עומדת לגירושין, אז צריך עיון על תוספות. למה צריך עיון? אז באישה הזאת תוספות יגיד שכן. זה סתם אומרים. מה הבעיה? אני אומר, השאלה למה. זה נראה, אני מסכים, אני רק שואל למה. לא, מסקנה לא, סתם אישה לגירוש, לא לגירושין עומדת, סתם אישה. האם אישה זינתה, או אישה מעוברת חברו, או שלא ילדת 10 שנים, אז היא כן עומדת לגירושין, מה הבעיה? דומה, סתם אישה, לא על אישה... אז במקום הזה יכול להיות שסתם אישה כן תהיה עומדת לגירושין. לא גרושות, אלא עומדות לגירושין. כן, אני רוצה שיש היום מצבים אחרים. גם במרומי שדה, הנציב, כן? החידושים של הנציב על השס. באמת יש מציאות שמחויב לגרש, כמו בשעה עם 10 שנים ולא ילדה, מה שרקיבא איגר אומר. דעית בכתובות ע"ז, שאפילו אם אמר דייר נעימה בסעדה, לא שבקין עליה. ושם המפורש שצריך לא להשאיר אותה. מכל מקום יהיה מיושב לפירוש רש"י ביבמות דף ס"ד עמוד א' במשנה, דיבור המתחיל אינו רשאי לבטל, שכתב אלא או יגרשנה או יישא אחרת אימה, ומבואר דין נשא אחרת אין קופים לגרש, מה שאמרתי קודם, אוקיי? גם ביד דוד, אישה בסתם עליו לגירושין עומדת, מכאן הביאו הרמב"ן והרשב"א והר"ן ראיה, דלא באה שליחות בכתיבה בגט. ואם לא כן, מה אם מתרץ הגמרא עליו לגירושין עומדת? משמע, האיהא וקאי לגירושין? הווה סתם הקשר. אבל אם צריך שליחות, ואתה כותב סתם תופסי גיטין, לא בשליחות הבעל בכלל, זה היה צריך להיות פסול כי אתה לא שליח של הבעל, בלי קשר לדין סתמה. מוכח מכאן שלא צריך שליחות. לא צריך שהכותב יהיה שלוחו של הבעל. מה? לא, זה כן דווקא, כתב לה לשמה, אבל הוא לא צריך להיות שליח של הבעל. דברים שונים. מה? כן, כן, אני רק אומר שהטענה בעצם שמה ש... מה שה... מה שה... נגיד, אני רוצה לטעון שלפי רש"י אין הכרח כזה. לפי רש"י נגיד שצריך שליחות. נגיד, מדובר בשליחות. הייתה שליחות. הוא כותב תפסי גיטין, הייתה שליחות. ועדיין, אם סתם נשים לא עומדות לשמה, לגירושין, זה עדיין יהיה פסול. אז לפי רש"י, הדיוק הזה לא הכרחי. לפי תוספות הדיוק הזה הוא הכרחי. אוקיי? זה בעצם אני רוצה לטעון. עכשיו תראו, רק לסיים, תראו קישורים שעושים למצוות שיחות כוונה. נתתי את זה, יש ליקוט כזה בחברותה. יש ליקוט כזה. אתם תסלחו לי שאני מביא בשם חסידים פה. זה מה שמצאתי שם. זה רק לאילוסטרציה. אני לא... אשתדל לא לחזור על הטעות הזאת. כן. אה? כן. ואם ראמת לכבוד קודשו אדמור מגור זצל, בשם אדוני אבי זקני, למען דאמר מצוות אין צריכות כוונה, הטעם הוא שבני ישראל דבוקים תמיד בקדוש ברוך הוא, וסתם על ישמע קי. כן? ועוד חסידי כזה. הם דבוקים בקדוש ברוך הוא, ולכן סתם הנשמע. איך אתם מבינים את זה? זה כמו ההבנה ש... סתם... קודם כל הוא קושר את סתם הנשמע לכוונה, נכון? זה קודם כל. דבר שני, זה טוב, הוא חסיד, זה לא אומר. דבר שני, גם אם אתה קושר את הסתם לכוונה, באיזה ממשמעויות הסתם אתה מדבר? איך אתה תופס את סתם הנשמע? שיש כוונת מחשבה... יש מחשבת לשמה מכללה, או שלא צריך מחשבת לשמה? שיש מחשבת לשמה. זו שאלה מעניינת, אני לא יודע. אני באמת מריח שהוא מתכוון לזה. אבל זה, בשביל זה באמת צריך להיות חסיד. כי זה שישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא זה יפה מאוד. מה זה אומר? שעכשיו בתוך או בפנים הוא באמת מתכוון לשמה, בגלל שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא. שהיא אמירה מטאפיזית כזאת, זה לא, מה זה קשור למה הוא חושב? זה לא באמת אינדיקציה שבתוכו הוא באמת עושה את זה בשביל זה. זה איזושהי אמירה מטאפיזית כזאת. אז מילא אם היית אומר שזה כמו נשים שעומדות לגירושין. זה אמירה כללית כזאת, כמו שרש"י מבין. כן? אם נשים עומדות לגירושין, אז לא צריך מחשבת לשמה. אז אולי הוא יכול להגיד אותו דבר בכוונה, שכל המצוות בעצם עומדות ללשמה, אז לכן לא צריך מחשבת, לא צריך כוונה באמת, אוקיי? אבל א', הוא מסביר את זה בשיטת המאן דאמר שמצוות אין צריכות כוונה. הוא לא אומר זה לכולי עלמא. בשיטת המאן דאמר אין מצוות צריכות כוונה. אבל מי שאומר מצוות צריכות כוונה, חולק על זה, אוקיי? דבר שני, כמו שאמרתי קודם, זה באמת קשה. קשה לקשור את זה מלשמה לכוונה, כי בלשמה יכול להיות שהדין, זה הכנת החפץ למצוותו. אז אם הוא מוכן, לא צריך להכין אותו. הכוונה זה לא הכנת חפץ למצוותו, כוונה זה דין בעשיית מצווה. מי אמר שדין בעשיית מצווה יכול להיות בלי המחשבה, רק כי ישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא, אז מה? הטעם, ותף ריש פה בשנה אחרת שמה, הטעם שמצוות אין צריכים כוונה, זה שנה קודמת, משום מה, לא יודע למה זה מובא אחר כך, הטעם שמצוות אין צריכים כוונה, כי כל אחד מישראל מקבל עליו עול תורה ומצוות, ואינו צריך כוונה מיוחדת בכל דבר, זה מסתמא לשמה קאי.
זה ברור שזה...
זה ברור שזה אומדנה על הכוונה, נכון? פה הניסוח הוא ברור. הדבוקים בקדוש ברוך הוא דווקא נראה יותר כמו האפשרות השנייה, אוקיי? טוב, אז אין מביאים ראי מחסידים, בכל מקרה. בביאור הלכה מביא מספר בית אהרון, אומר מה קורה עם מאבד אורות, לא אמרינן דסתמה הוא מתכוון לשמה, מאבד אורות לספר תורה, כן, לתפילין. אז אומר, לא אמרינן שבסתמה הוא מתכוון לשמה, צריך לאבד בפירוש לשמה. ככה הוא טוען. מכל מקום העידנה, הזמן הזה, שאין כותבים על רוב הקלף, רק ספרי תורה, קשור להערה שלך, מה קורה עם סתמה לשמה במצוות אחרות, לא בגירושים ולא בזבחים. כן, אבל העידנה שאין כותבים על רוב הקלף רק ספרי תורה, היום לא כותבים, על נייר כותבים, נכון? מה כותבים על קלף? רק סתם, רק כתיבות מצווה, לא כותבים כתיבה רגילה על אורות. כשאתה מאבד את האורות, זה בעצם ברור שזה עומד לכתיבת סתם, נכון? אז במצב כזה, סתם על ישמקאי, שהרי הקלף עומד על זה. אוקיי? מה זה אומר? פה אפשר, אני חושב, להבין את זה בשתי הצורות, נכון? אפשר להבין את זה, אז בשביל מה אתה עושה את זה? ברור שאתה עושה את זה בשביל המצווה. בשביל מה אתה עושה את זה? אתה הרי לא עושה את זה בגלל שיהיה לך נייר טיוטה, נכון? אז מבחינת האומדנה בדעתו, ודאי שיש פה אומדנה בדעתו, ואפשר גם להבין את זה באופן השני, שזה, שכיוון שכרגע באמת כל הקלפים המעובדים עומדים למחשבת סתם, אז לא צריך, עומדים למצווה, אז לא צריך מחשבת סתם. אוקיי? מה? אני לא יודע, אבל לשיטתו ברור שזה לא משנה, כי אחרת לא היה מקום להגיד את מה שהוא אומר. נכון? אחרת מה? אין לך ראי ספר תורה, אולי זה למזוזה. אז מי אמר שהלשמה מועיל? אם הוא אומר את זה, כנראה שהוא מבין שלשמה הכוונה לשם כתיבת סתם, לא משנה מה. ספרים, תפילין או מזוזות, כן? כל אחד מה... שלוש אותיות האלה. נודע ביהודה ערער על אמירת לשם ייחוד, קודם עשיית מצווה, כן, שאלו את זה בשיעור הקודם, והביא דברי האומרים שעל כוכך צריך לומר לשם ייחוד כדי להוציא מפיו שעושה הכוונה על דרך הסוד. פה שימו לב, הדיון הוא על מצוות צריכות כוונה. לא על מחשבת לשמה. לשם ייחוד זה משהו שאנחנו אומרים לפני מצווה, לא לפני בניית סוכה. והביא דברי האומרים שעושה הכוונה על דרך הסוד, והביא ראיה מראי זבחים, ובגט צריך שיאמר בפירוש שעושה לשם גירושין ודחה דבריהם. וזה לשונו, ואני אומר, ממקום שהביא ראיה משם וסתירה. דרי מחלק שם בין אישה לקודשים. דאישה סתם עליו לגירושין עומדת, ולכך צריך שיאמר בפה. וקודשים לאחי סתם הקשרים, לפי שסתם לשמן עומדים. ואם כן, מצוות שלנו קודשים נינו, קודשי גבוה, וסתמן לשמן עומדים. מה הוא אומר? הוא מביא ראיה מסוגיית סתם לשמה לדיון בסוגיה של מצוות צריכות כוונה. עמדה ביהודה. נכון? בסתם לשמה, מה אנחנו רואים? אישה לא עומדת לשם גירושין. אז במצב כזה צריך מחשבה ממש, לא מספיק סתמה. אבל לא רק שצריך מחשבה ממש, אלא צריך גם לדבר. יש ראיה מהגמרא שמה שצריך גם לדבר, לא מספיק לחשוב. אוקיי? אבל הוא אומר, יכול להיות שמה שצריך לדבר זה רק בגלל שאישה לא עומדת לזה. לכן צריך לדבר. אבל אם משהו היה עומד לזה, אז לא צריך לדבר. כן, אבל אם משהו היה עומד לזה, אז יכול להיות שגם לא צריך לחשוב. הרי אתה רוצה להגיד שגם אם צריך לחשוב, לא צריך לדבר. מה הראיה שלך? האם משהו עומד לדבר, אז לא עומד לדבר, סליחה, אז כמובן צריך לחשוב, ולא רק לחשוב, אלא אפילו לדבר. כי זה לא עומד לזה, שם צריך דרישות מקסימליות. אבל דבר שכן עומד לזה, כמו בזבחים, שם לא צריך אפילו לחשוב. אז ודאי שלא צריך לדבר. עכשיו, מה קורה בדברים שבהם כן צריך לחשוב? האם יש לך ראיה שצריך לדבר? לא בטוח. אם יהיה משהו שדומה לזבחים במובן הזה שדומה לגירושין, במובן הזה שצריך לחשוב. אבל זה לא דומה לגירושין, במובן הזה שזה לא עומד למצוותו. שם יכול להיות שיהיה מספיק לחשוב ולא צריך לדבר. נכון? כל מה שאני אומר שצריך לדבר, זה רק כי זה לא עומד. ואם זה עומד, יכול להיות שיהיה מספיק חשיבה, בלי לדבר. וברקע צריך לזכור שאי אפשר להעתיק מלשמה לכוונה. כי יכול להיות שבמצוות צריכות כוונה, גם אם המצווה עומדת כמו הלולב. נגיד לולב, אני לא, היום לא עושים איתך שום שימוש אחר. אוקיי? אז הלולב עומד למצווה, למה עוד הלולב עומד? ועדיין יכול להיות שנצטרך מצוות צריכות כוונה. למען דאמר מצוות צריכות כוונה, עדיין צריך מצוות צריכות כוונה, כי אי אפשר ללמוד את זה מדין סתם על לשמה. האם נצטרך לדבר? אין ראיה לדעתי. רבי יהודה לא צודק. אה? לא, הברכה זה משהו אחר, נדבר על השם ייחוד. בסדר, לא ברכתי. עברתי על הדין דרבנן ולא ברכתי. בסדר? טוב השאלה, אבל כוונה כן כוונתי. אני מקיים רק מצוות דאורייתא, לא מצוות דרבנן. טוב השאלה, אם אני התכוונתי ולא דיברתי, האם אני צריך לדבר? לא בטוח. כיוון שמצד אחד צריך כוונה, כי מצוות צריכות כוונה, מצד שני לולה ועומד למצוותו. אז לדבר לא צריך. הוא לא שם לב שיש פה הבדל, ובמיוחד אם אתה עושה הבדל בין דין הלשמה לבין דין כוונה, אז ודאי וודאי אתה לא יכול ללמוד מזה לזה. הוא מדבר על דין כוונה. בסוגיה בזבחים מדובר על לשמה. הוא מביא ראייה מסוגיית זבחים לדין כוונה. אני אומר, בסוגיית זבחים אין ראייה. בסדר? אז הוא אומר, והגאון הקדוש בעל באר מים חיים, בתשובה נתפסת בסוף ספרו, העריך לסתור דברי הנודע ביהודה, ולא מדמינן מצוות לקודשים בזה, ולא אמרינן בהם, סתם הלשמן עומדים. והחילוק ביניהם מבואר, כי בקודשים כבר היה בהם הכוונה, והדיבור לשמן בית הפרשתן, ומה שאומר, הרי זו עולה או חטאת וכדומה, ולשם זה הביאה נתן למקדש להקריבן. ועל כן, בעת ההקרבה, גם כשמקריבים סתם, אמרינן מן הסתם, לשם זה יקריבן. ולא כן בעשיית המצוות שאין שמם עליהם מקודם. על כן לא מעני בהסתמה בשום פנים, והוא דומה ממש לגירושין. הוא, אני חושב, מדבר על האומדנה. הוא אומר, מה שקורה בקודשים, כיוון שכשהפרשתי את הקורבן, כבר הפרשתי אותו לשם הקרבה, אז בעצם יש פה כבר את הסתמה, לא שלא צריך סתמה. מה שאומרים לי שהקודשים עומדים להקרבה, לא יודע שכשקודשים עומדים להקרבה לא צריך מחשבת סתמה, כמו שרש"י אומר. לא. אלא למה הם עומדים להקרבה? כי כשהפרשתי אותם, הפרשתי אותם להקרבה. נו, אז אם הם עומדים להקרבה, זה אומר שאני כבר עשיתי את הלשמה. אז לא צריך גם בשלב ההקרבה לחשוב מחשבת לשמה, כי בשעת ההפרשה כבר חשבתי את זה. ומחשבה שמקדימה את המעשה זה גם בסדר. העיקר שמראש הוריתי שמה שאני עושה, אני עושה לשמה. אוקיי? זה בעצם מה שהוא אומר. אז די ברור שהוא מתכוון לאומדנה, כמו תוספות. לאומדנה שמדברת על, שמכלל הדברים יוצא שאתה חושב לשמה. ומה קורה במצוות? במצוות הוא אומר, לא היה מראש, בלולב, לא היה מראש איזשהו שלב של הקדשה או הפרשה, שבו אני מייחד את הלולב למצוותו. לכן שם הוא אומר, אין רעיה, שם צריך לחשוב, לדבר וכל מה ש, כל מה שרוצים. נכון? אבל השימוש היחיד של הלולב הוא כזה, אבל לא היה פה את האמירה. זאת אומרת, אז מצד אחד הוא אומר שהסתמה לשמה זה אומדנה, מצד שני הוא אומר, הוא לא מקבל את האומדנה במצוות. המצוות לא, אפילו שיש אומדנה, כמו שאתה אומר, בלולב יש אומדנה. שמה אני לוקח את הלולב הזה? אבל לא, כי גם בקודשים הוא לא מקבל את זה כאומדנה. אלא בגלל שזה פשוט היה בפועל, לא בגלל שההקשר מראה שאני עושה את זה לשם זבח. אלא שבפועל אמרתי שאני עושה את זה לשם זבח. וזה לא שההקשר מראה, זה גישה יותר קיצונית. את הסתמה לשמה זה לא שההקשר מראה שיש פה מחשבת לשמה, אלא שפשוט הייתה בפועל מחשבת לשמה רגע קודם, זה הכל. וזה לא היה בקודשים. אבל זה שההקשר מראה שבשביל זה אתה עושה את זה, זה לשיטתו לא מספיק. אוקיי? כן, זה יותר קיצונית בכיוון של תוספות. כן. אוקיי, אז זה, פה אני מסיים את הקשר ל... בין סתמה לכוונה. עכשיו אני רוצה להיכנס לסוגיה. יהיה זמן. אז יש את המשנה, קודם כל, בדף כ"ז, עוברת לעמוד ב', הקטע שלנו נמצא בעמוד ב'. וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה, אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו, וזה לא כיוון ליבו. אוקיי? Okay? יכול להיות, שניהם עושים אותו דבר, שניהם שומעים, עדיין זה שכיוון את ליבו יצא, גם במגילה וגם בשופר, וזה שלא כיוון את ליבו, לא יצא. האם אתם קושרים את זה לדין מצוות שיחות כוונה? עוד פעם? גם בקריאת מגילה, אני יכול לקרוא את זה כי הסיפור מרתק אותי. כמו תוקע על השיר, מה ההבדל? אותו דבר. מה אתם אומרים? מה שכתוב פה בעצם זה שמצוות צריכות כוונה? אה? טוב, קודם כל לא כתוב באמת מה זה נקרא כיוון ליבו. כיוון ליבו הכוונה להוציא ממתעסק, זאת אומרת שהוא מבין שהוא שומע עכשיו קול שופר, או שכיוון ליבו הכוונה לצאת ידי חובה. והדבר נושא... מה? לא שליחות, אלא לצאת ידי חובה. זאת אומרת, כוונת שומע. כן? שומע כעונה. יכול להיות בכלל זה לא קשור לדין מצוות שיחות כוונה. השאלה, כשאתה שומע ומישהו אחר תוקע, יכול להיות שאתה צריך להתכוון כדי לצאת בתקיעה שלו. אז הכוונה שלך דרושה לא בגלל מצוות שיחות כוונה, אולי גם למד אמר מצוות לא צריכות כוונה. הכוונה שלך דרושה פשוט כי אחרת הוא יצא ידי חובה, אבל למה שאתה תצא ידי חובה? בשביל שהוא יוציא אותך, צריך שהוא יתכוון להוציא, ואתה תתכוון לצאת. אבל זה גם למען אמר מצוות לא צריכות כוונה. פשוט כשמישהו אחר עושה עבורי מצווה, אני צריך להתכוון לצאת, כי אחרת זה לא מועיל. לא בגלל שמצוות צריכות כוונה. אם אני, התוקע עצמו, נגיד, לא יצטרך להתכוון. לפחות לא לצאת, אולי יתכוון להוציא, אבל לא יתכוון לצאת. בסדר? אז לכן, מבחינת המשנה, הדין האם מצוות צריכות כוונה או לא נשאר פתוח. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אנחנו נראה בהמשך. יש כאלה שקושרים את השאלה האם צריך כוונת שומע, לצאת שומע כעונה, לדין מצוות שיחות כוונה, שזה קישור מוזר על פניו. אבל בגמרא עצמה נראה, לפחות על פניו, שהגמרא עושה את הקישור הזה. או, זה יהיה תלוי בשאלה, אנחנו עוד ניכנס לדברים האלה, אני מקווה. זה יכול להיות תלוי בשאלה מהי המצווה. אם המצווה היא לשמוע, אז הוא לא צריך להוציא אותי בשום צורה, אני שומע ואני יוצא ידי חובה. ואז באמת הכוונה שמדובר עליה במשנה זה כוונת המצווה. לא צריך שום דבר אחר. אבל אם שהוא תוקע ואני שומע, אני צריך להתכוון שהוא יוציא אותי בתקיעה, כי בלי זה אני לא יוצא, אז יכול להיות שלא מדובר פה על כוונה לצאת ידי חובה, אלא על כוונת שומע, שיש שומע כעונה. אוקיי? השאלה אם בדין תקיעת שופר אנחנו נזקקים לדין שומע כעונה, או שאני יוצא ידי חובה גם בלי דין שומע כעונה. אם כן, בברכה למשל, אם מישהו מברך עבורי, ואני אומר אמן ומתכוון שהוא יוציא אותי, קידוש, לא משנה מה, אז צריך הדין שומע כעונה. כי המצווה היא לברך, המצווה היא לא לשמוע ברכה, המצווה היא לברך. השומע נחשב כמי שברך מדין שומע כעונה. ויכול להיות שדין שומע כעונה דורש ממני להתכוון לצאת וממנו להתכוון להוציא אותי. בשופר זה יהיה תלוי בשאלה איך מגדירים את המצווה. האם המצווה היא לשמוע או המצווה היא לתקוע. זה אומר, שונה הוא חלוקים בעניין הזה. אבל אם המצווה היא לשמוע, אז באמת לכאורה מה שמופיע במשנה זה הדין כוונה הרגיל. אחרת למה צריך להתכוון? אלא אם כן, מדובר פה על כוונה להוציא ממתעסק, לא כוונה להוציא ידי חובה. ואז אין בעיה. אנחנו נראה בגמרא, בגמרא בפשיטות נראה שמצוות לא צריכות כוונה. עוד מעט נראה את זה. ואז השאלה מיד עולה, רגע, אבל יש פה משנה. מה עושים עם המשנה? אנחנו נראה בהמשך הגמרא, אבל על פניו אפשר היה להגיד, או שהמשנה באמת מדברת על כוונה לצאת מהתוקע, כוונה ששומע כעונה, או שהמשנה מדברת על כוונה שלא יהיה מתעסק. לא על כוונה לצאת ידי חובה. זה אפשרויות, אוקיי? טוב, אז בואו נראה בגמרא. מה בכ"ח עמוד א', תלכו לאל אבו עד שמואל כפאו, ואכן מצא, יצא. כפאו מן. כן, אז הוא יוצא ידי חובה, אם כפו אותו לאכול מצא. מי כפה אותו? אילא אם הכפאו שד. והתניא, איתים חלים, איתים שותה. כשהוא חלים, הרי הוא כפיקח לכל דבריו. כשהוא שותה, הרי הוא כשותה לכל דבריו. אם כופה אותו שד, אז גם אם לפני רגע הוא היה חלים, ועכשיו הוא תחת השפעתו של השד, אז כרגע הוא שותה לכל דבריו, איך הוא יוצא ידי חובה? הוא לא יכול לקיים מצוות במצב כזה. אז לא יכול להיות שכפרו שד. עוד סיבות שלא יכול להיות שזה כפרו שד, אבל זה סיבות אחרות. אמר רב אשי, שכפרו פרסיים. אוקיי? באו גויים וכפו אותו. שהפרסיים קיימים.
לא מבינה שלהם.
נגיד
את
זה לא. פרסים
של ימינו.
לא, גם היום יש פרסים. אתה אומר פרסים. הם שדים גם כן, אוקיי. אוקיי, בסדר. טוב. אתם רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ואנחנו ממשיכים במהלך החסידי. אנחנו דנים את הגמרא לקו זכות. בסדר. אז עכשיו, אז הגמרא אומרת שכפו אותו פרסים, אוקיי? אז אם כפו אותו פרסיים, אז כתוב, כפאו ואכל מצא, יצא. כפאו פרסיים ואכל מצא, יצא. אמר רבא, כן, זה קצת מזכיר את תליו וזבין. אם הכריחו אותו למכור, אז המחר חל. בסדר? אמר רבא, זאת אומרת, התוקע לשיר, יצא. מי שתוקע בשביל השיר, יצא. למה זאת אומרת? כן, לכאורה, כי זה בעצם אומר שלא צריך כוונה. אם כפאו פרסים הוא יצא, הרי הוא עשה את זה בלי כוונה, והוא יצא. אז ראי שלא צריך כוונה, אז גם תוקע לשיר, יצא. זה לא כל כך פשוט, נכון? בתליו וזבין, למשל, תרף נראה אם הכוונה הפוכה, זה עוד פרשי, אבל בתליו וזבין, למה באמת המחר חל? הרי מי שלא מתכוון למכור המחר לא חל. כן, בסוף הוא מחר, קיבל את הכסף, זה שהוא עשה את זה תחת איום זה נכון, אבל בסוף הוא מחר תחת האיום. אם הוא מחר, אז הוא מחר, נכון? עכשיו, מה קורה פה? פה הוא תקע בשופר תחת האיום, בוא נעשה אנלוגיה. אם הוא תקע בשופר תחת האיום, אז ברור, הוא תקע בשופר. מה, הוא גם מתכוון לצאת? ברור שלא, נכון? לא התכוון לצאת. זאת אומרת, אז אתה לא יכול לדמות את כפאו פרסיים לאכול מצה לתליו וזבין. במחירה, בסופו של דבר, הוא באמת מחר. כל השאלה זה אם הוא מחר או לא. פה, השאלה אם הוא התכוון, אם כפאו פרסיים, הוא לא התכוון. נכון? זאת אומרת שבתליו וזבין, הדין הזה יכול להיות נכון גם למען אמר, מצוות צריכות כוונה. נכון? כי שם הייתה כוונה. הייתה כוונה תחת איום, אבל תכלס, הוא עשה את זה. אבל כשכפאו פרסיים, הייתה כוונה או לא הייתה כוונה? לא יודע, על פניו הוא עשה את זה כדי לרצות אותם, הוא תקע בשופר. רק אם אתה מניח, טוב, אחרי שכפו אותו, הוא גם מתכוון באמת. אבל לא נראה ככה, אוקיי? ואז בעצם יוצא שכפאו פרסיים יצא, אומר רבא, הפשטות היא שלא הייתה לו כוונה לצאת. אז רואים שמצוות לא צריכות כוונה. בתליו וזבין לא יכולתי להוכיח את זה. בתליו וזבין הייתה כוונה למכור. נכון? תחת איום הייתה כוונה למכור. אבל פה מדובר על כוונה לצאת ידי חובה, לא כוונה למכור. פה הייתה לו כוונה לעשות מעשה תקיעה, הוא לא מתעסק. אבל כוונה לצאת ידי חובה הייתה פה? מה פתאום? לכן מדייקת מכאן הגמרא, זאת אומרת, התוקע לשיר יצא. כמובן היה אפשר לומר, שאחרי שכפאו פרסיים, הוא גם, זה היה בראש השנה. אז למה לא להניח שהוא גם מתכוון לצאת? זה שכפאו אותו פרסיים, אז מה? יש סוגיות בכתובות, על צנועות ופרוצות. מה קורה אם מישהו עושה מעשה ש... שמכריחים אותו לעשות את זה, אבל הוא היה עושה את זה גם ככה. הוא מתכוון לעשות את זה גם ככה. אבל מישהו כיוון לו אקדח ל... לרקה, ויהיה מעליו שיעשה את זה, כי אם לא הוא הורג אותו. בכל כך הוא התכוונתי לעשות את זה. האם אני נקרא אנוס או לא אנוס?
תחילת מצב בערב פסח, גם ככה היה.
מה, עוד פעם?
תחילת מצב בערב פסח.
כן. לא, אבל שם אין כפייה, אני מדבר על כפייה. אם מישהו כפה אותי לעשות משהו שבין כל כך הייתי עושה, האם זה נקרא כפייה או לא נקרא כפייה? אז זה דיונים, דיונים ארוכים. אם באמת הם כפו אותי ואני מתכוון גם לתת ידי חובה יחד עם זה, המקום להגיד שמצוות כן צריכות כוונה, והתכוונתי. אולי הוא מתכוון לומר, כפאו פרסים, כי אחרת הוא לא היה תוקע, לכן הם הכריחו אותו, משום מה זה פרסים צדיקים, לא יודע בדיוק למה, הכריחו אותו לתקוע, ואז נראה שהוא לא התכוון לצאת ידי חובה, הוא עושה את זה כי הפרסים הכריחו אותו, וזה איזשהו סוג של פרשנות לא הכרחית. כן, אז הוא קים את הכלשהי. בכל מקרה, רבא לומד מכאן שהתוקע לשיר יצא. הערה נוספת, התוקע לשיר לכאורה, זה כוונה הופכית. הוא לא מתכוון למצוות שופר, הוא מתכוון לשיר. כן, לעומת זאת בכפאו פרסיים, זה לא כוונה הופכית. הוא עושה את זה כי הם הכריחו אותו, אבל האם הוא מתכוון למצווה או לא? אולי כן, אולי לא, לא יודע, פתוח. זה ממש סתמה, בכפאו פרסיים. לפחות אם אין לך אינדיקציה אחרת. בתוקע לשיר זה לא סתמה, זה הפוך. יש לו כוונה אחרת. מה? אין בעיה בזה שרבה, הסברתי אותו. אמרתי למה כפאו פרסיים שונה מתליו וזבין? ולכן מכפאו פרסים באמת אפשר לדייק שמצוות לא צריכות כוונה. כמובן, אתה צריך להניח שאין כוונה כפולה פה וכדומה. אז, אבל עכשיו יש פה את הבעיה של כוונה הופכית. התוקע לשיר, לכאורה יש לו כוונה אחרת, לא למצווה. אז איך, אז שמה אולי לכל הדעות לא יוצא ידי חובה. שיטת רשב"ם, אני כבר מקדים את המאוחר, יש מקבילה בפסחים לסוגיה הזו שמצוות צריכות כוונה, ושם הרשב"ם אומר שאם יש כוונה הופכית, אז לכל הדעות לא יוצאים ידי חובה. גם למען דמר מצוות לא צריכות כוונה. אבל התוקע לשיר לכאורה הוא כוונה הופכית. זה לא סתמה. זה לא בלי כוונה בכלל. כן, זה מזכיר לי, יש ברוך השולחן, יש רן. הרן בדיני מוקצה, בשבת, בפרק י"ז נדמה לי, הרן כותב על מימי נחמיה בן חכליה, גזירת כלים. כבר מדברת שם על כלי שמלכתו לאיסור, כלי שמלכתו רק לאיסור, כלי שמלכתו ליתר, מה שאסרו, מוקצה מחמת חסרון כיס, אז כל השלבים ההיסטוריים של, של איסורי מוקצה, בסופו של דבר, כלי שמלכתו ליתר, אז הוא לא מוקצה. אומר הרן, אבל גם כלי שמלכתו ליתר, אם אתה מטלטל אותו שלא לצורך כלל, אז אסור. אבל לצורך גופו ומקומו מותר, לא כמו כלי שמלכתו לאיסור. אבל כלי שמלכתו ליתר, אם זה שלא לצורך כלל, אז הוא חשוב חנו, אז למה הוא מטלטל את זה? אז יש לו יוצא כלל, אם הוא הזיז את זה, כנראה היה לו סיבה למה הוא הזיז את זה. איזושהי סיבה, לא יודע מה. מה זה שלא לצורך כלל? ברוגע שובר מהיר את זה נדמה לי. אז הוא רוצה להגיד שזה לא לצורך השבת, כך מסבירים בדרך כלל. זה לצורך משהו מחר. אבל לא, לא, לא לצורך שהוא צריך את זה לשבת הזאת, אפילו חמה לצל, לא משנה, אבל משהו שנוגע לעכשיו. אין דבר כזה שלא לצורך כלל. אני חוזר אלינו, אז מה זה סתמה? מה זה מצוות בלי כוונה? תמיד יש כוונה הופכית. מה הוא עושה בלי כוונה בכלל? בלי סיבה. אז למה הוא עשה את זה? תמיד הוא עשה את זה מאיזושהי סיבה, או למצווה או למשהו אחר. נכון? לא יכול להיות שהוא עושה סתם משהו. סתם משהו זה מתעסק, כן? זה לא, זה בכלל כוונה. מתעסק ודאי פסול. אז איך יכול להיות שיש דבר כזה שהוא מצוות צריכות כוונה, מצוות לא צריכות כוונה ולכן אתה יוצא ידי חובה, אבל זה לא כוונה הופכית. כוונה הופכית לא יוצאים ידי חובה. אז מה, זה סתם מה? אז למה הוא עשה את זה? תמיד זה כוונה הופכית, בקיצור, תוקע לשיר, זה הדוגמה שלי, מצוות לא צריכות כוונה, אין דוגמה אחרת. אז אני חושב שמה שצריך להבין מכאן, שיש הבדל בין תוקע לשיר לבין כוונה הופכית. כוונה הופכית פירושו, אני מתכוון עכשיו לא לצאת ידי חובה. לא שאני לא מתכוון כן לצאת ידי חובה. אלא אני מתכוון לא לצאת ידי חובה. מתכוון פוזיטיבית. אני מתכוון לא לצאת ידי חובה. זה כוונה הופכית. אבל אם הוא תוקע לשיר, נכון, הוא לא עושה את זה בשביל המצווה, אבל אין לו כוונה פוזיטיבית לא לצאת ידי חובה. יש לו מטרה אחרת, המעשה הזה. אבל ברמה העקרונית אתה שואל, האם הוא רוצה לצאת ידי חובה? אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. עושה את זה למטרה אחרת. כן, להכיס או לא להכיס, לא משנה. יכול להיות שהוא לא, לא דווקא להכיס, יכול להיות שהוא מתכוון לא לצאת ידי חובה, כי הוא רוצה אחרי זה לתקוע בעצמו ולצאת בצורה מודרת יותר. הרבה פעמים יש עצה כזאת שאומרים, אתה מתכוון לא לצאת ידי חובה, כי אתה רוצה לצאת בצורה מהודרת יותר. בסדר, גם אפשר, זה לא... או להגיד, או לפחות לחשוב, זה כבר תלוי בשאלה, אם צריך להגיד כוונות, אף אחד לא יודע, הוא יודע, מה זה משנה? כן? זה השאלה, אם צריך, בכוונות צריך לדבר, או שמספיק לחשוב. אבל נדמה לי שכשמדברים על כוונה הופכית, מתכוונים לכוונה פוזיטיבית לא לצאת ידי חובה. לא להיעדר או למטרה אחרת של המעשה. ושוב פעם זה מחדד מאוד את ההבדל בין מצוות שיחות כוונה, שזה כוונה לצאת ידי חובה, לבין המודעות למעשה או המטרה של המעשה עצמו. אני דוגמה, אני לא, תשאל לי, תשאל על דוגמה. אם יהיה דוגמה כזאת, אז אני אגיד שזה כמו כוונה הופכית. ותוקע לשיר, הוא לא. הוא לא כזה. בסדר, אז זה די ברור, לפי רשב"ם לפחות ברור, ורשב"ם הוא אבי השיטה שכוונה הופכית מועילה לעקור את המצווה. לפי השיטות האלה, ברור שתוקע לשיר לא נקרא כוונה הופכית. לפי השיטות שחולקות על רשב"ם, אז אין הבדל בין כוונה הופכית ולא כוונה הופכית, אז לא משנה מה נחשב תוקע לשיר, אוקיי? יכול להיות שיש גם תוספות, אני לא יודע, אבל רשב"ם זה בדרך כלל, רשב"ם היה מראשוני בעלי התוספות הזה. מה? שמעתי איסור דרבנן. לא, זה משהו שלנו, אז הוא עושה עובר איסור דרבנן. לא, הפוך, אם זה למצווה, זה לא עבירה. אם הוא עושה את זה למצווה, אז אין עבירה. הוא לא רוצה, אז מה אם הוא לא רוצה? אבל הוא עושה מצווה. אם הוא עושה מצווה, אז לא עובר איסור דרבנן מזה שהוא תוקע. זה בכל מקרה לא יהיה מצווה הבאה בעבירה. אם יש פה מצווה, אז אין פה עבירה. אם יש פה עבירה, אז אין פה מצווה, גם בלי מצווה הבאה בעבירה. אז לא צריך להגיע למצווה הבאה בעבירה. פוזיטיבית לא לצאת ידי חובה. כן. תוקע לשיר, יש לי מטרה אחרת לפעולת התקיעה שלי, אבל אני לא מתייחס לשאלה אם אני יוצא ידי חובה או לא. אני משאיר את זה בסתמה. אה? אם הוא לא יודע שהיום ראש השנה יכול שזה יחשב מתעסק. על זה דיברנו בשיעור הראשון. כמו תפילה של חילוני, כמו מישהו שלא יודע בכלל שופר, אנחנו נראה בהמשך, אולי זה שומע קול חמור. ולא שופר בכלל, אז הוא לא יודע שזה שופר בכלל, זה מתעסק. זה גם למד אמר מצוות לא צריכות כוונה לא יוצא ידי חובה. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה בהמשך הגמרא. זאת אומרת, הגמרא פשיטה, היינו אח. כן? לא רק שזה, לא רק שהגמרא עושה השוואה, אלא שההשוואה הזאת היא פשיטה לה. וכפאו פרסיים ותוקע לשיר, זה אותו דבר. מה ההבדל? מוזר. בכל מקרה, מהו דתימה, הטעם, אכול מצה, אמר רחמנה והאכל, אבל אחה, זיכרון טרואקטיב, והי, מתעסק באלמה הוא. כמה שמעלה. ותאה ואמינה, דברי רבה לא מיותרים. היה צריך ללמוד מכפאו פרסיים למצוות לא צריכות כוונה. למה? כי היה מקום להגיד שבכפאו פרסיים לאכול מצה, אז הוא יצא ידי חובה. למה? כי סוף סוף הוא אכל. אבל בתקיעת שופר יש דין מיוחד שכתוב זיכרון תרועה. צריך לחשוב על התרועה, ויש איזשהו סוג של כוונה הכרחית, ואם הוא עשה את זה בשביל השיר, אז הוא לא עושה את זה בשביל זיכרון התרועה. אז כיוון שכך הוא לא יצא ידי חובה, כמה שמלן שכן. מה? תרף נראה עם המתעסק. אני בכלל עוד לא דיברתי על מתעסק. זה לא מתעסק. כל מקרה זה לא אמור להיות מתעסק. נכון. לפי מה שהסברתי עכשיו, זה לא מתעסק. עוד מעט תראה, רשי והר"ן והריטב"א ועוד ראשונים מביאים את זה למתעסק. אבל כרגע קראתי את הגמרא איך שאני הייתי קורא אותה כפשוטה. רוב הראשונים לא קראו ככה. וככה אני הייתי קורא את הגמרא כפשוטה. תזכרו רגע בבח, שראינו בשיעור הראשון. הבח אמר, הביא שם שלוש מצוות, ציצית, תפילין וסוכה, שבהן התורה עצמה מוסיפה כוונה מיוחדת מעבר לכוונה הכללית שיש בכל המצוות לצאת ידי חובה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות תושבתי וזכרתם את כל מצוותיי, כן, הכוונות המיוחדות שהתורה מוסיפה. אומר הבח, במקומות האלה, בלי קשר לשאלה אם מצוות צריכות או לא צריכות כוונה, הכוונות האלה מעכבות. למה הן מעכבות? כי כל הדיון אם מצוות צריכות כוונה או לא, זה מחלוקת בכוונה לצאת ידי חובה, האם זה מעכב או לא מעכב. הכוונות המיוחדות האלה הן חלק ממעשה המצווה עצמו. אם חסר בכוונה, את פשוט לא עשית את מעשה המצווה. זה לא בעיה שהכוונה מעכבת. זה... הכוונה אם היא מעכבת או לא, זה כאשר הכוונה היא משהו חיצוני. את פעולת המצווה עשית בכל מקרה. השאלה אם הייתה כוונה או לא הייתה כוונה, זה שאלה חיצונית. והשאלה אם הדבר החיצוני הזה מעכב או לא. אבל אם המצווה בעצמה היא להתכוון, ולא התכוונת, אז זה לא קשור למצווה צריכות כוונה. פשוט לא עשית את המצווה. מעשה המצווה חסר. לא שהכוונה החסרה מעכבת, אלא מעשה המצווה לא קיים פה. לא התכוונת, לא עשית את המצווה. עכשיו, אני, כשהייתי קורא את הגמרא פה, הייתי אומר, זה בעצם כמו מה שהבח אומר. תקיעת שופר זה אחת מהמצוות, לא רק שלוש, שש, שש, ארבע. גם תקיעת שופר זאת מצווה כזאת שהתורה מוסיפה עליה את הכוונה של זיכרון תרועה. וכיוון שכך, אם אתה תוקע לשיר, אז לא יצאת ידי חובה. לא כי צריך להתכוון לצאת ידי חובה. לא צריך. אבל צריך להתכוון על זיכרון תרועה, וזה לא התכוונת, אז אין, חסר בעצם מעשה המצווה, כמו שהבח אמר. אלא שפה יש בעיה, אז מה המסקנה? על כל זה זהבה מינה. כמה שמלן שלא. כמה שמלן שגם בתקיעת שופר בתוקע לשיר יוצא, למרות שכתוב זיכרון תרועה. זאת הייתה אהבה אמינה, למה צריך את ההיסק של רבה? אבל בסוף בסוף רבה אומר שהאהבה אמינה זאת לא נכונה. גם בתקיעת שופר לא צריך להתכוון, מספיק תוקע לשיר גם יוצא ידי חובה. למה? אם הבח צודק, אז... מה זה נימוק? גם פה אותו דבר, מה ההבדל? גם שם כתוב וזכרתם את כל מצוותיי, מי אמר שזה נימוק? זכרתם את כל מצוותיי, אני מדבר על זכרתם את כל מצוותיי, לא מצרים. זכרתם את כל מצוותיי, זה דומה מאוד לזיכרון תרועה, מה ההבדל? אז שתי אפשרויות להסביר פה לפי הבח. אפשרות אחת, שלמסקנה, באמת, כנראה הגמרא מבינה שהפסוק זיכרון תרועה לא בא להוסיף כוונה נוספת. ואיזושהי סיבה פשוט פרשנית. זה לא אותו דבר כמו בשלוש המצוות ההן. לחשוב למה, אבל זה מוצא אפשרי אחד. אנחנו גם יודעים שהגמרא, לפחות בירושלמי, בבבלי זה רק אבא אמינא, בירושלמי לומדים דין מזיכרון תרועה. נכון, בראש שנה שחל בשבת, שלא תוקעים, כי זה זיכרון תרועה. בראש שנה רגיל זה יום תרועה, ושם תוקעים. אז זאת אומרת, המילים זיכרון תרועה באות ללמד דין בתקיעת שופר עצמה, זה לא בא להוסיף כוונה, לפחות לפי הירושלמי. אמנם בבבלי בפשטות, אז זה שלא תוקעים בראש שנה שחל בשבת, זה דין דרבנן שיטלטלנו ללכת אצל בקי, אוקיי? ואז לא למדים את זה מזיכרון תרועה, ולכן לפי הבבלי זה באמת הערה יותר קשה, אוקיי? אבל יש לי איזה מאמר שכתבתי על זה פעם, אני טוען שגם בבבלי יש את זיכרון תרועה. זה לא דרבנן, זה דאורייתא. אבל זה... לא ראש שנה שחל בשבת. לא מופיע, אלא אני טוען ש... כן, שיבולי הלקט אומר את זה. מה? כן? כן? אני חושב שנדמה לי שכן, עד כמה שאני זוכר כן. זה יום שבו לא תוקעים, רק זוכרים. לא, אם ראשונה יומיים זה פרשייה בפני עצמה, אז אני מדבר על ראשונה יום אחד. אז זה אפשר לקרוא את הגמרא, את המסקנה של הגמרא לפי הבח, באופן הזה שמשיקול פרשני כזה או אחר, מבינים שהפסוק פה לא בא להוסיף כוונה נוספת, אלא בא ללמד איזשהו דין. לא יודע, לא לכוונה נוספת. בסדר? זה אפשרות אחת. אבל, כמובן, אפשר היה להבין מהגמרא הזאת עצמה, שהגמרא הזאת מוכיחה שהבח לא צודק. הגמרא הזאת מראה לך, לא, הייתה הווה אמינא כמו אבך, שאם כתובה כוונה מיוחדת, זה באמת מעכב, גם למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, כמה שמלן שלא. אם מצוות לא צריכות כוונה, אז מצוות לא צריכות כוונה, זה לא מעכב, כל הכוונות לא מעכבות. אוקיי? אבל אבך עצמו אולי יקרא את זה באופן שאמרתי קודם. אלא מאי? טוב, נראה את זה עוד מעט, את הראשון, איך הראשונים מפרשים את הקושייה הזאת, ותראו שהם לא מפרשים את זה כך. את הווה אמינא הזאת. אז מסיקה, הגמרא מסיקה, עלמא כסבר רבא, מצוות אין צריכות כוונה. נכון? כך סובר רבא. עכשיו שואלת הגמרא, היטבי, היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, אם כיוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא? מה אליו כיוון ליבו לצאת? כיוון ליבו לצאת? זאת אומרת, צריך כוונה לצאת ידי חובה, אז קשה על רבא. אומרת הגמרא, לא, לקרות. כיוון לקרות, מה הכוונה כיוון לקרות? שזה גם רבא מסכים, זה התכוון לקרות, שלא יהיה מתעסק. אבל כוונה לצאת ידי חובה, זה לא צריך. פה רואים כבר את הדירוג הזה בין שני סוגי הכוונות שדיברנו בשיעור הראשון. שאלת הגמרא, לקרוא את הקקרי. הוא קורא, מה זאת אומרת? כיוון לקרוא, הוא קורא. קצת מה שאמרתי קודם. מה זאת אומרת? הוא לא כיוון, ברור שאם הוא קורא, אז הוא יכוון לקרוא. אחרת מה הוא עושה? שאלת הגמרא, לא, וקורא להגיע. קורא להגיע, וזה חידוש מסוים, הוא עושה את פעולת הקריאה. אבל כיוון שהמטרה היא להגיע, זה בכלל לא נקרא קריאה. זה לא כמו בתוקע לשיר. נקודה חשובה, תוקע לשיר הוא גם תוקע. אז אם מצוות לא צריכות כוונה, הוא יוצא ידי חובה. קורא להגיע, גם למד אמר מצוות לא צריכות כוונה, הוא לא יוצא ידי חובה. כי קריאה להגיע זה לא קריאה בכלל. במשנה ותחילת אלו נאמרים בכל לשון, בסוטה. יש דברים שבכל לשון מועיל, יש דברים שלא. ראשונים אומרים שבשפות אחרות מועיל רק אם הוא מבין אותה. בלשון הקודש יכול להועיל גם אם הוא לא מבין אותה. בכל אופן, אז פה רואים בגמרא לראשונה, עד עכשיו זה רק היה, הבאתי את זה מהמשנה ברורה ומהבך. וכאן רואים בגמרא בפירוש שהכוונה שבה מדובר היא לא כוונה שבאה להוציא ממתעסק. כי את הכוונה שבאה להוציא ממתעסק גם רבא מסכים שצריך. אז על מה הדיון במצוות צריכות או לא צריכות כוונה? כוונה לצאת ידי חובה. בעצם זה הראיה לבח, לא הבח שהבאתי קודם, זה אותו בח, אבל באותו מקום גם, אבל ליסוד אחר. יסוד שאומר שמדובר פה בכוונה לצאת ידי חובה, זה המשמעות של מצוות צריכות כוונה. עכשיו הגמרא אומרת, תשמע, היה עובר מאחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר, או קול מגילה, אם כיוון ליבו יצא, אם לאו לא יצא. זה המשנה שקראנו בהתחלה. מה אליו אם כיוון ליבו לצאת? ואז קשה על רבא, כי צריך מצוות צריכות כוונה, ואתה אומר, לא, לשמוע. ואתה אומר, לשמוע, והיה שמע. סבור חמור, חמור בעלמא הוא. כמות קורא להגיע. ושימו לב, הוא שומע, הוא מבין שהוא שומע, הוא רק לא יודע זה שופר. אם הוא לא יודע זה שופר, זה לא כמו בתוקע לשיר. זה מתעסק. אם הוא צריך לדעת שהוא שומע שופר, רק הוא מתכוון לשיר או משהו כזה, זה נקרא סתמה, זה נקרא בלי כוונה. אבל אם הוא לא יודע בכלל שזה שופר, אלא הוא חושב שזה חמור, אז זה מתעסק. זה כמו קורא להגיע. דיברנו על תפילה של חילוני וכל הדברים האלה, שזה, עוד פעם, לפעמים יש את כל הנסיבות הטכניות מתקיימות, אבל אם אתה לא מבין את ההקשר, זה מתעסק לגמרי. זה לא, אמנם לא מתעסק במובן שאתה בכלל לא מודע זה שאתה עושה את הפעולה, אבל זה גם מתעסק. ברמה המהותית זה נקרא מתעסק. אבל שימו לב להנחה של הגמרא בשאלתה, שאם הוא לא סבור שחמור בעלמא, אלא הוא סבור שזה שופר, אז אם כיוון ליבו לצאת, שואלת הגמרא, כן, מה אליו? כיוון ליבו לצאת, ואז קשה על רבא, אז רבא אומר לו, כיוון לשמוע. ולא חשב שזה חמור בעלמא. מה הגמרא מניחה פה, שאם הכוונה שמדובר עליה כאן זה כוונה לצאת, אז קשה על רבא. זה לא הכרחי. יכול להיות שזה כוונה של שומע כעונה. נכון? זה מה שאמרתי במשנה. אם הוא כיוון ליבו לצאת, אומרת הגמרא, הגמרא אומרת, מה אליו כיוון ליבו לצאת? אומרת הגמרא, כיוון ליבו לצאת, לא, כי זה קשה על רבא, לא, כיוון ליבו לשמוע. אבל לצאת לא צריך להתכוון. ואם היה צריך להתכוון לצאת, אז זה קשה על רבה, לא נכון? יכול להיות שצריך להתכוון לצאת, כי התוקע צריך להוציא אותי ידי חובה. אז מדין שומע כעונה, אני צריך להתכוון לצאת. לא בגלל מצוות צירות כוונה. ואז גם רבה יסכים, שכיוון ליבו במשנה זה כיוון ליבו לצאת. וזה לא קשה עליו. מצוות לא צירות כוונה. אבל אם מישהו אחר מוציא אותך, אתה צריך להתכוון לצאת. הגמרא לא אומרת את זה. זה אחת משתיים. או שכוונה לצאת מדין שומע כעונה זה כמו כוונה לצאת ידי חובה. ומי שאומר שלא צריך כוונה לצאת ידי חובה, גם לא צריך כוונה של שומע כעונה. אנחנו מזהים את שני סוגי הכוונות. אפשרות שנייה, שהמצווה היא לשמוע ולא לתקוע. אם המצווה היא לשמוע ולא לתקוע, אז לא צריך להתכוון לצאת. כנת שומע כעונה. מה שצריך זה להתכוון לצאת ידי חובה. פשוט בשמיעת השופר, מצווה שמיעת השופר. אוקיי? אנחנו נראה בהמשך, זה מחלוקת ראשונים, מה בדיוק מצוות שופר ולמה צריך להתכוון, וזה יהיה, תזכרו את הקטע הזה בגמרא, כי זה יהיה תלוי בזה. לפי הראשונים שאומרים שהמצווה בשופר היא לשמוע, אז ברור הקישור שהגמרא עושה כאן. אם הכוונה היא כוונה לצאת, אז זה קשה על רבה. אוקיי. אם המצווה היא לשמוע, אז אין פה דין של כוונת שומע כעונד. אם צריך כוונה לצאת, זה כוונה לצאת מדין מצוות צריכות כוונה. אוקיי? אבל לפי הראשונים שאומרים שצריך כוונה לצאת של בכוונת שומע כעונה, כן, מה שתמיד מכריזים בבית הכנסת, התוקע התכוון להוציא והקהל התכוון לצאת, אז זה, ההנחה היא שאנחנו צריכים להתכוון לצאת בתקיעה שלו, לא רק לשמוע. לא רק את ראשונים, אבל מחמירים גם כמו הראשונים ההם, אוקיי? אז אם זו התפיסה, אז אין הכרח שאם כיוון ליבו לצאת זה קשה על רב, הרב יכול לפרש... כיוון ליבו לצאת, אבל זה לצאת מדין שומע כעונה. אלא אם כן, ההנחה היא שכוונה לצאת מדין שומע כעונה, גם היא תלויה במחלוקת מצוות צריכות כוונה או לא. מי שאומר שמצוות לא צריכות כוונה, גם בשומע כעונה לא יצטרכו להתכוון. אוקיי? כי בעצם שומע כעונה, זה הכוונה שלי לצאת ידי חובה. ואת, אם הוא מתכוון לצאת ידי חובה, ואני מתכוון לצאת ממנו, אז הכוונה שלו לצאת ידי חובה מועילה לי. אז אני לא צריך להתכוון לצאת ידי חובה, אני צריך להתכוון לצאת ממנו, והוא צריך לעשות את הכוונה של לצאת ידי חובה. אם מבינים את זה ככה, אז רק למען דאמר מצוות צריכות כוונה, צריך להתכוון לצאת בדין שומע כעונה. אוקיי? טוב, אז זה, עד כאן קראתי את הגמרא, איך שאני הייתי קורא אותה, כפשוטה. בטח אחרי שראינו טבח. אבל הראשונים לא זכו לכוון לדעתי, ורובם לא קוראים את הגמרא כך. כאילו המיקרופון נבהל מהחוצפה שלי. כן. אולי היה להם מסורת, אולי לא. אז נזכיר לי, עוד רגע. אז רש"י כותב פה ככה. מהו דתימה אתה מכל מצה כאמר רחמנה והאכל, לעומת שופר שכתוב זיכרון תרועה. פה. בסדר? ונהנה באכילתו, אומר רש"י. למה מצה שונה משופר? אני הסברתי, כי בשופר יש כוונה מיוחדת של זיכרון תרועה, כמו שהבך אומר, נכון? רש"י אומר לא. יש הבדל בין מצה לבין שופר, כי מצה זאת מצווה שיש בה הנאה. כל אחד בטעמו. אבל יש כאלה שאומרים שיש בזה הנאה. אוקיי? כיוון שכך, אז כן, אם המצה, אם המצה קשרה מדי, אז אנחנו יכולים להיות רגועים. רגע, תכף נראה. אז כיוון שנהנה באכילתו, ילקח לב מתעסקו. שהרי אף לעניין חיוב חטאת, אמרינן, המתעסק בחלבים ובעריות חייו שכן נהנה. הקדמה קצרה, מתעסק באיסורים פטור, או אפילו מותר. כדי אגי רוצה להגיד רק פטור, אבל בפשטות זה מותר, אין בכלל איסור, אוקיי? אבל בחלבים ועריות גם מתעסק חייו. מי שמתעסק בחלבים, חל חלב, או בעריות, חייו. למה שכן נהנה? מה זאת אומרת? ההנאה מייתרת את המודעות או את הכוונה, ולכן אפילו אם אתה מתעסק, עברת את האיסור. אוקיי? אומר רש"י, אותו דבר במצה. במצה. זאת אומרת, בעצם הוא נהנה באכילתו, וכיוון שכך, הייתי חושב, כל זה זהב אמינה, כן? הייתי חושב שבמצה יוצא ידי חובה כי הוא נהנה, ולכן לא אכפת לי שהוא מתעסק, אבל בשופר, שאין הנאה בשופר, זה לא חלבים ולא עריות, אז שם מתעסק, לא, לא, יוצא ידי חובה. ככה הייתי חושב. ברב אבא אומר, מצוות לא צריכות כוונה, ולכן גם בשופר הוא יוצא ידי חובה. אוקיי? עכשיו, הר"ן חוזר גם על העניין הזה, וגם הריטב"א הבין ככה, ועוד. הדבר הזה מוזר מהרבה בחינות. זה מזכיר לי פעם, היינו, לימדתי בירוחם בישיבת הסדר שם, אז הלכנו איזה יום אחד, ערב אחד היינו, יום אחד היינו בסיור בירושלים, בערב הלכנו לרב שלמה פישר הביתה, כל הישיבה. נכנסנו אצלו לסלון, ישבנו אצלו שם, שמענו ממנו שיעור. מבבא קמא. מה? כן, כן. ישבנו אצלו שם ושמענו ממנו שיעור. היה שיעור נפלא, נהניתי באמת מכל רגע. תוך כדי השיעור הוא דיבר שם על הנזיקין, על בבא קמא, האדם המזיק, אני עוד זוכר. זה סימן בבית ישי. אז הערתי לו שם, הוא אמר משהו על... הבנה במתעסק בשכן נהנה, אז הבאתי לו את הרשי ואת הר"ן פה, שגם במצוות עשה יש את הסברה של שכן נהנה. לא רק בלהבין. וזה סתר איזה יסוד שהוא אמר שם, לא משנה כרגע. לא, לא, זה הרשי, זה הר"ן, זה מדרש פליאה. זה מדרש פליאה. כל הראשונים אומרים את זה פה. זה לא ר"ן. אני זכרתי את זה בשם הר"ן, אבל זה רשי, זה הריטב"א, זה הר"ן. כל החברה האלה זה מדרש פליאה אחד גדול. אבל האמת, מעבר לזה, אם זה כן מדרש פליאה או לא מדרש פליאה, זה באמת דבר תמוע. זה יסוד תמוע. למה זה יסוד תמוע? כי בעבירות, לא צריך כוונה כדי לצאת ידי חובה. נכון? בעבירות אתה צריך כוונה, או צריך לא להיות מתעסק, כדי שהמעשה יחשב כמעשה שלך. לקשור את המעשה אליך. אתה עושה משהו ככה בלי שאתה שם לב בכלל, זה לא מעשה שלך. ואתה... סתם רק היחיד תמצא לזה, אבל זה לא באמת פעולה שלך, אפילו בפילוסופיה של הפעולה, תחום מאוד רחב בפילוסופיה אנליטית. אז מדברים על זה שם, שפעולה שלא נעשית במכוון היא לא פעולה של agent, כן, של סוכן. זה לא פעולה של בן אדם, מעשה קוף. בשפה הלכתית, זה מעשה קוף. עכשיו, אם אתה נהנה, אפשר היה להגיד, לא שההנאה הופכת אותך למתכוון. מה פתאום, אז מה אם אני נהנה? אז אני מתכוון, אני כבר לא יודע שאני עושה את זה. אלא מה? אם אני נהנה, אי אפשר להגיד שהפעולה היא לא שלי. אז הפעולה נחשבת כפעולה שלי גם בלי שאני מתכוון. לא שההנאה הופכת אותי למתכוון. אלא אם אני נהנה, זה צורה אחרת לחבר את המעשה אליי, ואז לא צריך את הכוונה בשביל לחבר את המעשה אליי. הוא מתחבר אליי גם באופן אחר. כי אין זה יש בפסיק רישא למשל. פסיק רישא הרי בעינו מתכוון לפי רב שמעון פטור. בסדר? אבל אם זה פסיק רישא, אז חייב. מדי רב שמעון בפסיק רישא ולא ימות. מה עושה הפסיק רישא? אני גורר ספסל ויוצר חריץ. אני לא מתכוון לחריץ, אני מתכוון לספסל. להעברה של הספסל, להעברת מקום. דיברנו על זה. אוקיי? אני לא מתכוון לחריץ, אני לא רוצה את החריץ. אז מה? אני מודע לפעולה גם ככה. אני מודע בכל מקרה לפעולה. אני רק לא רוצה את זה. אני רוצה את זה בשביל להעביר את הספסל, לא בשביל החריץ. אז אם זה פסיק רישא, אז אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? מה זה קשור? אז אם אני מבין את אינו מתכוון בתור מישהו שלא יודע שתהיה התוצאה, אומר, בפסיק רישא אתה כן יודע שתהיה התוצאה. ואינו מתכוון, אולי תהיה, אולי לא, זה נקרא שאתה לא יודע, לא שאתה לא מודע. אתה לא יודע שתהיה התוצאה. אם זה בפסיק רישא, אז אתה יודע שתהיה התוצאה, בפסיק רישא. אבל זה לא ההבנה הפשוטה באינו מתכוון, יש רב חיים בפרק י' בהלכות שבת על הרמב״ם, הוא מדבר שם על שאינו מתכוון של כל התורה, זה שהוא... לא רוצה, ואינו מתכוון של כל ה... של שבת, ושהוא לא יודע. לפי זה פסיק רישא היה צריך להועיל רק באינו מתכוון של שבת. פסיק רישא מועיל גם אינו מתכוון לכל התורה. מה מועיל לפסיק רישא, אם כל מה שצריך זה שאני ארצה את התוצאה, לא שאני אהיה מודע לזה שתהיה התוצאה. אז מה אם זה פסיק רישא? התשובה היא שזה, אם אני לא מודע לזה שתהיה התוצאה, אז התוצאה לא מתקשרת אליי. אבל אם הפסיק רישא יוצאת בהכרח, אם התוצאה יוצאת בהכרח מתוך מעשיי, אז התוצאה מתקשרת אליי, גם אם אני לא יודע שהיא תצא. לא בגלל שאני יודע, גם אם אני לא רוצה אותה, סליחה. לא בגלל שאני יודע. לא בגלל שכשאני יודע זה כאילו שאני רוצה, אני לא רוצה. אני עברתי את זה בשביל הספסל, אני לא עברתי את זה בשביל חביץ. אוקיי? אבל אם זה פסיק רישא, זה תחליף. זה קושר את התוצאה אליי, ואז לא צריך להתכוון. לא שזה הופך אותי למתכוון. אותו דבר אני חושב, מה שכן נהנה בעבירות. בעבירות צריך שזה יקשור את זה אליי, אשר כן נהנה, זה קושר את זה אליי בדרך אחרת, ואז אפילו אם אני מתעסק, הפעולה נחשבת כקשורה אליי. אוקיי? אבל זה בעבירות. במצוות, קצת מוזר. במצוות, לא, לא ש... הכוונה לא נדרשת כדי לקשור את הפעולה אליי. הכוונה זה תנאי בקיום המצווה. אז מה, למה שכן נהנה פותר את הבעיה הזאת? הבנתי? מי חלבים?
לא, לא.
מה ברכת המזון? למה שלא יהיה חייב? מה זה קשור? סבתא, אכלת וסבתא וברכת. לא צריך להתכוון לאכול בשביל להתחיל ברכת המזון. אבל שימו לב, פה, כל זה הווה אמינא. אנחנו מדברים לשיטת רבא שמצוות לא צריכות כוונה. מה הייתה הווה אמינא, מסביר לנו רש"י? שלא מדובר פה בכוונה, מדובר פה במתעסק. ומתעסק גם לפי רבא צריך, נכון? לא כוונה לצאת ידי חובה, אלא מתעסק. ואז הוא אומר ככה, המתעסק במצא יצא, למרות שמצוות, סליחה, מתעסק כל הדין הוא דין במתעסק, ומתעסק יצא, למה יצא? כי מצוות לא צריכות כוונה, ומתעסק, ולכן אין בעיה שלא התכוון לצאת, ומתעסק, הוא לא נחשב מתעסק, כי הוא מתעסק בחלבים והעריות חייב שכן נהנה, אז גם במצוות זה עובד, והוא לא נחשב מתעסק, מה זה אומר? הפעולה מתקשרת אליו, זה לא תחליף לכוונה, זה תחליף למתעסק, לא לכוונה לצאת ידי חובה, כי מדובר פה באה ואמינה, באה ואמינה המצוות לא צריכות כוונה, וכל הדיון הוא בשאלה האם יש פה מתעסק או לא. אז אומרים לי, במצא אין פה מתעסק שכן נהנה. בשופר יש פה מתעסק, אמנם כוונה אין, אבל לא צריך כוונה. אז למה לא יצא בשופר? כי הוא מתעסק. בסדר? זאת הייתה הווה אמינא. אומר רבא, יצא. ואז יוצא שהחידוש של רבא הוא חידוש בדיני מתעסק, לא בדיני מצוות לא צריכות כוונה. זה שמצוות לא צריכות כוונה זה ברור. בסדר? אבל מה שבשופר יצא זה חידוש בדיני מתעסק. וכמה שמלן בסוף, שמה? שזה לא מתעסק, נכון? וכמה שמלן שגם בשופר זה לא מתעסק. אה? לא הבנתי? לכאורה, זה הקמה שמלן, לא? אבל מה רש"י אומר? רש"י אומר, אם כיוון ליבו לצאת, לא לשמוע. לשמוע והשמה סבור חמור בעלמא. אז החמור, אם הוא חושב שזה קול של חמור בעלמא, אז הייתה הווה אמינא שמה, שלכן לא יצא. כי זה מתעסק. למרות שמצוות לא צריכות כוונה. כמה שמלן, שמה? כמה שמלן שיצא אפילו אם הוא חושב שזה חמור. לא? הרי הווה אמינא היא שמדובר פה שהוא חושב שהוא שמע קול חמור. ואז הייתי אומר, הוא לא יצא כי זה מתעסק. נכון? כמה שמלן? שלא, שאין הבדל בין מצא לבין שופר. מה זאת אומרת? שמתעסק לא מבטל מצוות עשה, גם לא בחלבים ועריות, גם בלי שהוא נהנה. עדיין מדובר במישהו שחשב שזה קול חמור. והשיטה של רב, ורבה אומר לנו שהוא יצא ידי חובה? זה מוזר ביותר. הרי דיברנו על זה שכוונה לא להיות מתעסק, ודאי צריך גם לפי רבא. כל הדיון של רבא ועוד נתניה שיש חולקים עליו, זה האם צריך כוונה לצאת ידי חובה. האם אתה חושב שזה כל חמור, אתה בכלל יודע שזה שופר, אתה מתעסק. וכוונה לא להיות מתעסק, זה מה שהבח והמשתמבורה שאיתם התחלתי בשיעור הראשון. הם אומרים שכוונה לא להיות מתעסק, ודאי צריך. לכל הדעות. נו, אבל פה לפי רשי יוצא לא ככה. מבינים את הבעיה. וכל הסיפור הזה, כשיש לך הסבר נורא פשוט לפי הבח, לקרוא את הגמרא כפשוטה, ואני אומר עוד פעם, זה הר"ן והריטב"א, וכולם, אותו דבר. כולם מסבירים את הקושיה של הגמרא בצורה הזו. אתה אוהב אמין. כן. אז אני אומר, הקושיה, מה שרב שלמה פישר אמר זה מדרש פליאה, זה לא נכון. זה לא מדרש פליאה. כיוון שהכוונה שלו מתעסק במצוות, אפשר בהחלט לדמות אותה למתעסק בעבירות. כי כל מה שדרוש שלא תהיה מתעסק במצוות, זה לא מדין מצוות צריכות כוונה. זה כדי שהפעולה של המצווה תחשב כפעולה שלך. חוץ מזה, עכשיו יש עוד שאלה, האם אתה צריך גם להתכוון לתת ידי חובה. עוד שאלה. אז זה ויכוח האמוראים, מחלוקת האמוראים. אבל פה אנחנו מדברים על מישור קודם. וכאן כן השאלה אם המעשה מתקשר אליך. ואז אפשר להגיד שבחלבים ועריות, המעשה מתקשר אליך אם את כיוון שנהנית, גם במצוות, לא רק בעבירות. כל מה שהוא אמר זה מדרש פליאה, זה כי הוא הבין שכן נהנה בא לפתור פה את בעת הכוונה. זה לא בא לפתור פה את בעת הכוונה, זה בא לפתור פה את בעת המתעסק. אבל אז ממה נפשך קשה פה מהלך הגמרא? בקיצור, לא יוצאים מהגמרא הזאת בשום צורה לפי רש"י. יש לכם מה לחשוב. בעזרת השם ובעזרת נסראללה.